לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. חילו, חימו, חימו, תחילו לחדה, אותיות, יוצאות, יוצאות, כבוד השם, שם כל ישראל. אנחנו נמשיך בעזרת השם בתיקון כף א', תיקוני זוהר, דף מקורות אצלנו, 34. אנחנו הגענו לקטע בטור האמצעי. אמרו להם מראה מתניתים, אמרו חכמי הישיבה לרבי שמעון, רבי רבי, כמה תקיפים אבנים וזריקת, כמה חזקות הן האבנים שהן צוד המלכות. אחד משמות המלכות זה אבן. רבי שמעון זרק כמה אבנים, זאת אומרת ניצוצות של גילוי המלכות. רבי שמעון נמצא בספירת ההוד, ולכן הוא בעצם מזמן ומקדם את המהלך של המלכות. זאת אומרת שכל העניין של רבי שמעון זה לתרגם את הערכים העליונים למציאות מוחשית. אתם זוכרים שאנחנו מציינים את נקודת הוד שבהוד דווקא בל"ג בעומר, וההוד שבהוד הוא בעצם הציר שמתרגם את כל הספירות העליונות שקודמות להוד, כדי לגלות אותן במלכות. ולכן הציר האמיתי ההופך עליונים לתחתונים, זה דווקא הוד שבהוד. ומי שיושב שם, במקום הזה, מבחינת דמות אנושית, זה רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. ולכן הוא בעצם זורק אבנים חזקות, כלומר מכין את הגילוי של המלכות. כמובן שבאופן כללי הוא קשור ליסוד, כי נצח והוד זה בניין של היסוד. אבל כדי להגיע ליסוד, היסוד נקרא אני. אין לו מעצמו שום דבר, אלא מה שהוא מקבל מהספירות העליונות. יוצא שבסופו של דבר, הספירה המרכזת את כל העליונים זה ספירת ההוד. נכון. ולכן, אם אין בהוד את כל ריכוז הספירות העליונות, שום דבר לא מגיע ליסוד, וכמובן חז ושלום שהמלכות נשארת ריקה. ולכן כאן, יש כאן עניין של אבנים, שרבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, זכותת הגן עלינו, זורק ומביא מלשון הזרקה, מזריק כביכול למלכות. והמן שזרקת והעלית, רוצה לומר שעל ידי גילוי סוד הנזכר, העלה רבי שמעון מן למלכות, באצילות. כן, אז הבניין הזה הוא בונה זיווג, הוא גורם לזיווג בעב וסג דאק. כלומר, עד המדרגות העליונות יש זיווגים שנעשים בזכות המן שמעלה רבי שמעון למלכות דאצילות. מלכות דאצילות נבנית מכל הערכים שהתחתונים מעלים, וברגע שהמדרגה הזאת מלאה, היא גורמת לזיווג שם בעולמות העליונים בין זכר ונקבה בעולם האצילות, ומשם חוזר השפע למדרגה של עולמנו. הפער, היחס ליתר דיוק בין מה שאנחנו מעלים לבין מה שחוזר הוא 1:19. זאת אומרת שיש 20 ספירות בסך הכל, 10 של אור ישר, 10 של אור חוזר. כשאנחנו מעלים מן במדרגה אחת, יש שפע שחוזר עלינו 19 מדרגות. זאת אומרת שצריך להבין שזה דבר עצום. כל פעם שאתה עושה מדרגה אחת, אתה מקבל פי 19 שפע. ולכן רבי שמעון מעלה מן, והמד, המים הדחורים, מים מצד הזכר שיורדים, הם בעצם יורדים משם, מהזיווג של זום והצילות, אל עולמות בריאה, יצירה ועשייה. והיא העלתה אותם עד החוכמה דאצילות. לפני שזה יורד חזרה, כשמעלים מן למלכות דאצילות, מלכות דאצילות היא בעצמה מעלה עד לחוכמה של עולם האצילות. ומה קורה שם? בעצם כל המדרגות הזכריות מתחברות עם המדרגות הנוקבות שלהם, וזה חוזר למלכות. המלכות היא בעצם המטווחת, מבין המתווכת בין המדרגות העליונות לבין כל עולמות בריאה, יצירה ועשייה.
כל זה הצילות
למעלה. ולכן כשאנחנו מעלים מן, אנחנו מעלים מן, ואצל רבי שמעון המן כל כך גבוהים שזה מגיע למלכות דה הצילות. מלכות דה הצילות מעלה לחוכמה, חוכמה גורמת לזיווג, כן? וסג אמרתי לכם, וכל המדרגות האחרות מתזווגות ביניהן, זכר ונקבה, עד שיש בעצם הולדה חדשה של שפע שיורד כאן 19 פעמים. אתה מעלה אחד, יורד 19. והזדעזעו בהון.
עד המלכות בעולם
העשייה? כן, זה מגיע, זה התיקון השלם.
כמה לוקחים בדרך?
בוודאי, זה מגיע לכל המדרגות, זה עובר דרך כל המדרגות, אבל היסוד שמעניין אותנו זה מה מגיע למלכות ועשייה. אם זה לא מגיע למלכות ועשייה, זה משהו נתקע בדרך. אז לא מעניין אותנו שמשהו נתקע בשמיים, כי כל זה נקרא שמיים בערך לעולם שלנו. אנחנו חייבים שזה יגיע לארץ. אם זה לא מגיע לארץ, יש בעיה בדרך, ולכן אי אפשר, זה משהו תקוע. צריך לפתוח את הצינור כדי שיגיע לעולמנו. במילים אחרות, כל עוד והקדושה העליונה לא מגיעה לאבנים, לחומר של העולם הזה, לא עשינו שום דבר. ולכן הבניין האמיתי הסופי זה אבנים מדומם, שבהם נבנה את בית המקדש. בסדר? עד עכשיו, כל בתי המקדש, במיוחד במדבר, לא היו עשויים אבן. למה? כי העולם העליון לא ירד מספיק. אז זה ירד ונתקע בצומח, ירד ונתקע בחי, אבל לא ירד לדומם. כשמגיעים לארץ ישראל, הקדושה הזאת יורדת עד לדומם. אם זה לא הגיע לדומם, לא עשינו כלום. אז זה הגיע באיזשהו שלב, אבל היו חסרות מדרגות, ועכשיו בעזרת השם בבית שלישי, השפע העליון ביותר מגיע למדרגה התחתונה ביותר. ולכן כל עוד זה לא אבן, אז זה לא בניין שלם. זה נקרא אב ובן. זאת אומרת שיש בעצם והשיב אבות על בנים. זאת עבודתו של אליהו הנביא. מה זה והשיב אבות על בנים? כן, האבות יש להם חשש מהבנים שקצת יותר מדי עצבנים, בוא נגיד. הולכים לכל מיני כיוונים, אבל בלי התעוזה של הבנים, האבות היו מזדקנים. אז זה השיב לב אבות על בנים. הבנים יכריחו את האבות להיות קצת יותר אמיצים, אמיצי כוח לאומה, כי האנשים שמתבגרים, עזוב אותי, אני כבר בגיל 80, אין לי כוח לעשות כלום. כן?
אנחנו נאמר, אסור להיות זקן.
נכון. זאת אומרת שכל עוד וזה לא הגיע למדרגה עכשיו, ולב בנים על אבותם, מצד שני, הבנים לא יכולים להיות מנותקים מהשורשים, אז גם הם יחזרו למדרגה של בניין שקשור לאבא. אל תשכח בעצם את היסודות הפנימיים, מוסר אביך.
האבן זה השילוב של שני
אביה. אז יפה, אז האבן זה השילוב, לכן קוראים לה מלכות. לכן קוראים לה מלכות אבן, כי היא משלבת בין העליונים לבין התחתונים. אבן מעשו הבונים, בהתחלה אתה לא מבין איך אפשר לחבר אבות ובנים, אתה אומר זה שינוי דרסטי, טוטלי, אי אפשר לחבר אבות ובנים, וברגע שאליהו הנביא בא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה הנה אנוכי שולח לכם. אני חייב לשלוח לכם אחד שיודע לחבר בין שתי המדרגות, בין המוחין לבין המידות. המוחין זה האבות, המידות זה הבנים, ולב בנים על אבותם, ואז יש לנו בעצם בניין שלם של מלכות. לכן אחד מיסודות המלכות זה אבן. שערי אורה מסביר שם אחד משמות המלכות, המלכות נקראת אבן. דהיזדעזעו בעון שמיה וערה, ולכן מי בעצם מזדעזע? מזדעזעו בהם שמיים וארץ, כלומר כאן יש קונוטציה של שינוי מהותי, שמשהו עכשיו קרה וזעזע את השמיים, נגע בשמיים, כלומר בחלק העליון, וגם בחלק התחתון. אם זה מזעזע רק את הארץ, או מזעזע רק את השמיים בנפרד, שוב פעם, זה לא מעניין אותי. מה שצריך עכשיו זה משהו שיזיז את שתי המדרגות יחד. כי שמיים וארץ זה בעצם כל הבניין השלם. זה רוצה לומר שהתעלו בהם זון, הנקראים שמיים וארץ, ולכן זה נקרא שזון זכר ונקבה, שמיים וארץ נקראים זכר ונקבה, הם גם כן זזו. יש תזוזה, יש תנועה, יש בניין של ייחוד כדי להוריד שפע בחזרה לעולם הזה. בוודאי. לכן לא כתוב על השמיים שהם היו בתוהו ובוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז צריך למה הם, הארץ דווקא היא תוהו ובוהו? כי זה הכלי. האור לא משתנה, נכון? השמיים לא משתנים. אני השם לא שניתי. זה לא משתנה. המלכות היא גמישה. לפעמים היא חסרה, לפעמים היא מלאה, כמו הירח. השמש לא משתנה, נכון? זה אותו דבר כאן. לכן הארץ הייתה תוהו ובוהו. ולכן צריך להשלים את המדרגה הזאת מהאורות העליונים האלה. זה כלי ראוי כמובן. וחיוון ובעירן ועופין כולהו ברחו. וחיות ובהמות ועופות שהם סוד, אריה, שור, נשר שבמרכבה התמאה. כלומר לעומת המרכבה בקדושה שכוללת גם כן את המדרגות הללו. אז כשמדרגת הקדושה נבנית, מדרגת הקליפה נשברת, בסדר? ולכן כולם בורחים, כל החיות האלה מהצד של השלילה נעלמים. כל אלו הקליפות ברחו מחמת פחדם משם מבית. כי שם מבית, מה זה השם הזה, אתם זוכרים? זהו שמחבר בין העולמות. כל פעם שאנחנו עוברים מעולם לעולם, אנחנו מופיעים את השם הזה, חייבים. הוא מופיע ברמז, בסוד, רק אנחנו לא שמים לב, בקדיש. כל פעם שאתם אומרים קדיש, שאתם שומעים קדיש, עונים אמן על קדיש, זה שם מבית. זה 3 פעמים 14. בסדר? אז זה סוד גדול. לכן אם תספרו את המילים בקדיש, את האותיות בקדיש, אתם תגיעו למספר הזה. והמספר הזה כבר כתבנו עליו והסברנו אותו בכמה פעמים, שזה שם אנא בכוח למשל, אבל לא רק אנא בכוח, הוא מופיע בכל מיני שלבים. אז כל מעבר מעולם לעולם אחר מחייב מעבר דרך שם מבית. ולכן כשהשם הזה מופיע, הקליפות מבינות שהגיע זמנם לברוח. כי הקליפות מפרידות, ושם מבית מחבר. גם עם בניין התורה, שם מבית זה שתי אותיות ראשונות של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מם זה מאימתי בגמרא, פסכת ברכות, ובית של בראשית, תורה שבכתב. זאת אומרת שהשם הזה מם בית, ודיברת במ. אז הבמ הזה, כלומר דבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וחבר ביניהם. וגם כאן, שוב פעם, תורה שבכתב זכר, תורה שבעל פה נקבה. אם אתה לא מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, לא עשית כלום. הפרדת ביניהם, ולכן יש שתי לוחות, שני לוחות, ולכן אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. תמיד, תמיד, תמיד זה מופיע בזוגיות. כל מה שברא, הקדוש ברוך הוא ברא בזוגות, בשביל העניין הזה. כי כשאתה מחבר כאן למטה זוג, דע לך שאתה מחבר למעלה את העולמות. אז השתדל בעולמך לחבר זוגות. לא רק איש ואישה, אלא השכל שלך והדיבור שלך למשל. זה כבר חיבור זוגות. הזכר והנקבה שבכל מדרגה ומדרגה. שעל ידו העלה רבי שמעון את המן, ולכן דרך מה מעלה רבי שמעון את המן? דרך השם הזה הסודי שנקרא שם מבית. וזה שאמר, ואית אבן דאורייתא, ויש אבן של התורה, שימן העולים בכוח לימוד התורה על ידי המלכות שבזה הרנתי, וסוד עטרת היסוד. מי שלומד תורה, תורה נמצאת בזה הרנתי, נכון? התורה היא זה. לכן, כשהוא לומד תורה, הוא מביא את המלכות של הזה עצמו. המלכות השורש שלה, לא לשכוח, איפה השורש של המלכות? בעטרת היסוד, נכון? זאת אומרת שמי שלומד תורה בעצם נוגע, מזיז את עטרת היסוד של זעירנפין, הוא נוגע במלכות של היסוד, בעטרת היסוד. ואיתמר בה, שנאמר בה, שיעקב שהיה בתפארת, אמר, אז יעקב, שהוא בעצם תורה שבכתב, או זה אירנטי, בהקבלה, והאבן הזאת, אז על זה הוא מדבר, והאבן הזאת, כן? בפשט, הוא קם בבוקר, ורואה את האבן שהוא שכב עליה, היו אבנים שהפכו לאבן אחת, אז הוא אומר, והאבן הזאת, כלומר, לפי הסוד, היא המלכות שלו. כלומר, מלכות של תפארת. לא המלכות הכללית, המלכות הפרטית שלו. והאבן הזאת, שהיא המלכות, לכן הוא שוכב עליה, אשר שמתי מצבה, כן? זה המצב של ה-ה. תשימו לב, מצבה זה מצב ה. צריך לדעת איפה נמצאת ה-ה. כל הזמן היא בשינוי. לכן אתה צריך לדעת את המצב שלה. זה נקרא מצבה. תחת היסוד, את זה אירנפין, והיינו עתר את היסוד, יהיה בית אלוהים. אז מבחינתו, מה זה בית אלוהים? הבית של המדרגה הזאת, של הגילוי, שנקרא אלוהים. כלומר, שם הוויה שהופך לשם אלוהים, כשהוא מופיע בעולם הזה. ולכן, השורש של השינוי הזה, של התרגום הזה, זה בעצם המלכות שלו. דהיינו שתתחבר עם המלכות הכללית, שהיא נוקבד זיירנפין, הנקראת אלוהים. המלכות הפרטית של זיירנפין, מתחברת עם המלכות הכללית, בסדר? השלמה, שהיא פרצוף בפני עצמו, לא מדבר עכשיו על פרצוף פרטי של זיירנפין. הרי לכל פרצוף יש את המלכות הקטנה שלו, נכון? אבל כשהמלכות הקטנה שלו, של יעקב, נקראת האבן הזאת, אז כשהוא עוסק בה, אז הוא גם משליך על המלכות הכוללת, הגדולה, על הפרצוף השלם.
אבל זה המלכות שלו שהיא בית אלוהים, הפרטית.
עכשיו הוא אומר את זה על המלכות שלו, אבל היא תהיה בית אלוהים. זאת אומרת, היא תהיה מלכות כללית. בית אלוהים זה כבר מלכות כללית.
זה לא האבן הזאת שהיא בית אלוהים, זה האבן הזאת שהיא תהפוך לבית
אלוהים. זה מה שכתוב. והאבן הזאת יהיה. בסדר? בית אלוהים. לכן, המלכות הכללית שהיא נוקבד את זה, נקראת אלוהים. אז זה הבית של האלוהים. כלומר, הכלי. בית זה תמיד כלי של המדרגה הזאת. והיא בית לאיזה אירנטי. בסדר? אז אני הייתי קורא לזה בית. יפה. בית הוויה, למה אתה קורא לזה בית אלוהים? הבנתם את השאלה? הרי אתה אומר כאילו פעמיים אותו דבר. אלוהים זה כבר הבית. אז תגיד בית לשם הוויה, לא בית אלוהים. אז מה? יהיה בגלל שזה בית.
אולי שם אלוהים זה היחידי שמתאים לבית. שם הוויה זה לא דבר שהוא נתפס. שם אלוהים זה יותר מציאות, זה שייך לבית.
אבל אם הבית הוא בעצם כלי, הוא כלי למי? להוויה. אז אל תגיד לי בית, תגיד לי, והאבן הזאת יהיה אלוהים. אבל אם אתה אומר לי בית אלוהים, זאת אומרת שזה בית לאלוהים. אז איפה הבית של שם הוויה?
אלוהים עצמו זה הבית של שם הוויה.
זאת אומרת שיש בעצם בית, ובית לבית. בסדר? כלומר, שם אלוהים הוא הבית של שם הוויה, זה ודאי. אבל כדי לגלות את שם אלוהים כאן, צריך גם כן בית. ולכן תמיד יש לך בעצם בניין ובניין של בניין. כלי וכלי. בסדר? מה רציתם להגיד שם בסוף? שאול.
בסדר.
אוקיי.
חסר
לכם דף? חסר שלוש פסקאות. אוקיי, אז טוב שאמרת לנו, אז בוא נשלים את זה. לפני הקטע שהתחלנו בו? הכל נמצא ברש פי א'. כן, כלומר, אנחנו דיברנו על שם מבית, שעל ידו העלה רבי שמעון את המן, ומנהון נפלו לארה. לזה אתה מתכוון? אוקיי, אז אני אשלים לכם את זה פה. ומנהון נפלו לארה, ויש מן הקליפות שנפלו לארץ. בסדר? וקרסאי היקירה וכיסא הכבוד, דהיינו השרפים שבעולם הבריאה, והמלאכים שבעולם היצירה, אתם זוכרים שבכל עולם יש סוגים שונים של מלאכים, אז המלאכים של עולם הבריאה נקראים שרפים, כי הם שורפים. המלאכים של עולם היצירה נקראים מלאכים. והאופנים שבעולם העשייה. אז כשאנחנו אומרים, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. נכון. וכולו יזדעזעו מאבנין דילך. אז כל המדרגות האלה, כאן בעצם זה משלים מה שאמרנו קודם, שכשרבי שמעון בעצם מדבר ועוסק בתורה ומעלה מן, הוא נוגע בהכל בדרך למעלה. זה לא שהוא מדלג על מדרגות. אי אפשר לדלג בעולם שלנו על מדרגות. לכן גאולתנו היא כמעה כמעה. מי שמדלג על מדרגות זה רק הקדוש ברוך הוא. כל דודי הנה זה בא, מדלג. הוא. אני לא יכול לדלג, אסור לי לדלג. כי כל מדרגה שדילגת עליה, אתה משלם אותה אחר כך, בצורה כזאת או אחרת. אז לכן כולם נזעזעו מחמת האבנים שלך. רוצה לומר, כולם היו להם עלייה על ידי סוד המזכר שגילה רבי שמעון. אז כשרבי שמעון מגלה סוד, הוא דוחף מטאטה לעלה את כל המדרגות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת שהוא בעצם נותן חיות מחודשת לכל מדרגה ומדרגה. כי אם מישהו עכשיו נותן לי שיעור למשל, הוא דוחף אותי קצת כלפי מעלה, נכון? אז אני נמצא עכשיו בקומה שהחמצן שלה הוא חדש מבחינתי, לא נשמתי אותו לפניכם. אז כל מדרגה דוחפת אותך קצת למעלה, וזה לא קורה רק כאן בעולמנו, זה קורה בכל המדרגות. דרך אגב, כשלמשל רב מעלה את תלמידו, דוחף את תלמידו כלפי מעלה, אז מי עולה בתלמיד? כולו. הבנתם? זה לא רק הנפש שלו, המציאות שלו כולה משתנה. ככה זה בעצם בעולמות העליונים, כל מדרגה דוחפת בעצם את כל המדרגות כולן. כפי הנראה כאן סיימו חכמי הישיבה את דבריהם, ומכאן המשיך רבי שמעון בדרוש שפתח בו, וחזר רבי שמעון לדרוש על הבית של בראשית. אנחנו בתיקוני זוהר, תיקוני זוהר בכללותו עוסק במילה בראשית. וכאן אנחנו בעצם דורשים באות בית הראשונה, שהיא הבית. שעליו אנחנו מדברים, ושהיא מינימום הריבוי, זאת אומרת עולם השניות, עולם השינויים, לכן העולם שלנו הוא כל כולו בית אחת גדולה. זה הבית שכוללת בפנים את החוכמה האלוהית שנקראת ראשית. אז בית בשביל ראשית, בראשית. אם אין בית, הראשית לא מתגלה, כי הראשית היא אחת. החוכמה נקראת אחת. אחת היא. יונתי תמתי, אחת היא לאימה, אבל כשהיא מתגלה בעולמנו, היא מתגלה בשניים, תמיד. לכן העולם שלנו הוא תמיד סוד הריבוי, השניות, זה הזמן. ואמר, ואילן אינון, אלו הנרמזים במה שכתוב, ארבעה תורי אבן, אלו הגימל יודין הכלולות בנקודת הדגש שבאות ב' של בראשית, והקוץ, של האות ב' שהיא כאין י' רביעית. לכן יש באות ב' עצמה בעצם ארבעה תורים של אבן. הם סוג ארבעה תורי אבן, וכול הוא חד שעים אות ב' של בראשית שהם מם ב'. מבחינה שנתקן בהם גוף אחד. כלומר, כל י' היא 10, זה 40, זה מם, והב' עצמה, אז עוד פעם חזרנו לשם מם ב'. ולכן הבית של בראשית היא כבר בעצמה לבדה 42. בסדר? עכשיו 42 זה בעצם 6. זאת אומרת שזה החיבור בין האינסוף לבין הסוף. היש הראשון בעולמנו נקרא ראשית. נכון? ראשית חוכמה.
איך זה מגיע
לבית?
היוד אני יודע, של
הקוד
של
הבית. הבנת שבנקודת הדגש באות בית של בראשית, נכון? זה יוד אחת.
זה האמצע.
זה האמצע. הקוד שעל האות בית, שהיא עוד פעם יוד, בסדר? ו... ארבעת הוא אבן, הוא לא הגימל יודין, הכלולות בנקודת הדגש. כן? ארבעה יודין יש בנקודת הדגש. איך יש ארבעה יודין בנקודת הדגש, שבאות ב'?
בנקודה אחת. בדגש זה משהו
בדגש, כן. ו... הוא אומר לנו שיש פה בעצם... שלוש. אתם זוכרים שבוע שעבר ראינו את השלוש האלה, למה? יפה, כי היוד עצמה יש בה קוצו של יוד, הגוף של היוד והזנב. אז יש לי כבר שלוש פה. ועוד הקוט הזאת של הבית עצמה זה ארבע, יוצא לי בעצם ארבעה, ואם אני מכפיל את היוד הזאת, יוד זה שווה עשר, נכון? אז עשר כפול ארבע זה ארבעים, פלוס האות בית עצמה זה ארבעים ושתיים. בסדר? אמן. אז זה בעצם הבניין של הגוף. והנה אלו הממבט בחינות, הנעליהם כנגד השם ממבט, שעל ידם מתבררים ועולים הבירורים, שבשלושה עולמות בריאה, יצירה ועשייה. בסוד עליית מן, בשלושה חלקי התפילה. כלומר, התפילה שלנו כל כולה בנויה מהתהליך הזה. לכן אמר זכאה יומן ואפיק, אבנין אילן שלמין בצלוטה. אשרי מי שמוציא אבנים אלו שלמות שהן תיבות באותיות התפילה נקראות אבנים בשלמותן. במילים פשוטות יותר אומר הבן ישחי עליו השלום שצריך להיזהר מאוד איך אתה מבטא את המילים שאתה אומר. כן? יש אנשים שלא אומרים אמן, הם אומרים אמן, אמן, אמן. בסדר? או מעריכים או מקצרים או בתפילה עצמה. כן? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, לא באהבה. ומי כמוך או מי חמוך בעל גבורות ולא בעל גבורות, חז ושלום. יש אנשים שלא לא, לא מבינים את היסודות האלה. לכן זה קשה מאוד. התגדל, אני שומע מלא אנשים שאומרים התקדל. כן? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד איך אתה מבטא את הדברים, כי הביטוי של הדברים זה אבנים. האבן חסרה במילה, זה כאילו שמספר אחד במספר טלפון לא נכון. בסדר, כמעט, אז מה? לא, במקום להגיע ליד, אתה מגיע לטול קרם. כן? זה מספר אחד הפך לך את הכל. ועל ידי זה הוא מעלה מן בתפילתו. אז לכן צריך להיזהר מאוד בתפילה, וממש לדייק במילים. בארבע צלוטים עם צלוטה דמוסף, בארבע תפילות עם תפילת מוסף, רוצה לומר, בכל התפילות של חול ושל שבת ושל ימים טובים. ולכן יש שינויים בתפילה, זה לא תמיד אותה תפילה. למה? כי בעצם הגישה, הדלתות שנפתחות הן דלתות שונות, כל פעם. אם אתה לא יודע לפתוח את הדלת הנכונה, אז יש בעיה בזה. לא, אני אומר את זה, גם עוד פעם, אני חוזר על שערי אורה, רבי יוסף ג'יגטיליה. אומר שלכל מדרגה ומדרגה יש דלת משלה. אם אתה דופק בדלת אחרת, אז זה לא אותו דבר. ועלי הוא יתאמר, עליהם נאמר, אבנים שלמות תבנה. כלומר, מי זה אבנים שלמות? את מה אנחנו בונים? את המזבח. המזבח חייב להיות באבנים שלמות. והתורה שלנו זה כמו בניין של מזבח, שעליו אני בעצם מקרב את עצמי אל המדרגות העליונות של המציאות. כן, מה אנחנו עושים בקורבן? אנחנו מעלים את החלק הבהמי למי שאמר והיה העולם. כלומר, אני מחזיר את הכל לשורש. אם זה צומח, ואם זה בעלי חיים, אם זה דומם, הכל אני מעלה לשורש. לכן, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך. פירוש על ידי תיבות שלמות בעת התפילה, תעלה את המן, ועל ידי זה תבנה את קומת המלכות הנקראת מזבח. אז אתה בעצם בונה את המלכות, תפילה בכללות זה מלכות, והבניין הזה הופך להיות בניין שלם. אז אחר שביאר סוד האבנים שהם המן העולים בכוח התפילות, אתה מבאר סוד המן העולים בכוח לימוד התורה. מה ההבדל בין תפילה לבין תורה? אז יש בעצם שתי בחינות כאן, יש בחינה של תורה ויש בחינה של תפילה. למשל בברכת כהנים, אנחנו מברכים את הברכה הראשונה, יברכך השם וישמרך, זה במה זה עוסק? מה? בפרנסה. כלומר, יברך אותך השם בפרנסה וישמרך מעין הרע. שמנו את זה בצד. יאר השם פניו אליך ויחונקה, תורה. מה זה ויחונקה? שיהיה לך גם תורת החן, חוכמת הנסתר. אחרי זה, יישא השם פניו אליך ויישם לך שלום, פסילה. כן? השוות הסורה, אבל קבלת התפילות שלך. ולכן צריך לדעת בעצם איפה אתה נמצא כל פעם. אז ההבדל בין תורה לבין תפילה, זה בעצם עיסוק בחיי עולם ובחיי שעה. מה נקרא חיי עולם? יש לך לא כסף.
חיי שעה,
לכן, מה אומרים לנו חכמים? אז אני חוזר, כדי לסכם, חיי עולם זה התורה, חיי שעה זה התפילה. המונע אוזנו, כן? משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מה זה תועבה? הוא תועה בה. הוא לא יכול ללכת בצורה ישרה בתפילה שלו אם אין לו תורה. התורה היא הבסיס שאחרי זה אני קושר את זה, התפילה זה קשר, אני מביא את כל הבניין הזה של התורה לחיים שלי, למציאות שלי.
כתוב שבית כנסת זה בית מדרש, לשמוע דבר תורה
מה?
לשמוע דבר תורה?
דברי תורה. הדברים של התורה.
כן,
התורה
לא צריך לשמוע.
לא, אתה צריך לשמוע. גם כשאתה לומד לבד אתה צריך לשמוע ולהשמיע לעצמך. גם את התורה. הכל, אתה צריך להשמיע. למה אנחנו קוראים תורה בכל רם? למה אנחנו מעיינים מלשון עין? אתה שמעת בישיבות? למה הם לומדים כולם בכל רם? בלגן שלם, אז אחד לא שומע את אף אחד. למה לא לומדים כמו בספרייה בשקט? כן? אז זה העניין הזה שאתה, כשאתה שומע, אתה כאילו דיברת ואתה שומע כמו אור חוזר לאוזניים שלך ואז אתה לא שוכח יותר. מי שמעיין בלבד, שוכח את לימודו. אם אתה מבטא בכל רם את הדבר שאתה לומד אותו, אז קראת. ברגע שקראת, קראת. בעברית לקרוא זה פעמיים, או לקרוא, וגם לקרוא, להזמין. כלומר, אתה מבליט, אתה מוציא את הטקסט מתוך הנייר. אתה מביא אותו למציאות, אתה נותן לו נפח. זה נקרא לקרוא. בסדר? זה לא קיים בשפות אחרות, זה רק בלשון הקודש. נכון, אתה מוציא בעצם את הקדוש ברוך הוא מהאותיות, ואתה מלביש אותו כביכול במציאות. זה מה שאומר הרב קוק זצ"ל, שכשחזרנו לארץ ישראל, אותיות התורה יצאו מהגבילים של ספר התורה והתלבשו בעצים ובאבנים של ארץ ישראל. מדרגה, כן? ואם היינו מסוגלים לראות את ארץ ישראל האמיתית, זה מה שהיינו רואים. הרב חרלף במעייני ישוע, מי שהיה ראוי להיאחז בארץ הקודש ולהנות מרוממות קדושתה וזיו אורה, היה רואה אותה בדמויות אחרות לגמרי ממה שהעין הרגילה מצליחה לראות ולהביא, שכן דמותה האמיתית של ארץ ישראל היא אך ורק צירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות. היינו אמורים לראות צירופים, רק אותיות. מקום הייחוד הגמור, איהו וחיוי וגרמו אחד בהון. זה מה שקורה בעולם האצילות. היום אתה רואה עצים ואבנים, אתה חושב שזה כמו עוד מקום בעולם. בגלל שאתה לא רואה, איבדנו את החושים האמיתיים שלנו, הבריאים שלנו. לזה אנחנו מתכוונים עכשיו בעניין של הגאולה.
אתה לא רואים או שהאור לא מגיע למלכות של העצים?
לא, אנחנו לא רואים. האור תמיד נמצא בכל מקום. אין לו שינוי. בוודאי, בגלל זה הוא בעצם, זה נבואה. מה זה נבואה? מה זה רוח הקודש? זה בעצם שהמדרגה האמיתית מתגלה אליך. אתה לא סתום. היום אנחנו אטומים מלשון תומעה, כן? ולזה אנחנו לא רואים את הדברים. אבל כשנגיע לחוויה אמיתית, לראייה אמיתית, לתיקון אמיתי של העולמות, וזה נקרא גילוי מלך המשיח, בשביל זה אנחנו רוצים, לא סתם שיבוא מלך ויפתור לנו את הבעיות, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים עושר, אנחנו רוצים לגלות את השם בעולמנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שנהנה, להנות בהם בני אדם, בריאות. אנחנו לא נהנים, רובנו רק סובלים. כלומר, עצם זה שאתה לא נהנה מהקדוש ברוך הוא, אתה מחלל את שמו. הבנתם? כלומר, כל פעם שאתה בצער, במועקה, אתה מחלל את השם. כי הוא רוצה שתהיה תהנה, אז אתה לא מקיים את מצוותיו. אף אחד לא שולח את הצרות. זה תוצאות של חוסר ראייה. זה נקרא צרות. צרות זה מלשון צר. במקום לראות רחב, אתה רואה רק את הדבר הקטן הזה עכשיו שמפריע. ולכן אתה בצרה. זה נקרא מצרים בגדול. צריך יציאת מצרים. מי שלא יוצא ממצרים, אז הוא תמיד תקוע שם, ולכן הוא מחלל חז ושלום את השם. אז אם אתם רוצים לעבוד את השם באמת, יבדו את השם בשמחה. זהו.
הרזוש שמוסף לו הבית, האוטו שמח, אבל רומת השמח, אבל חוסר אני יש לי כמה מזבורים שמוסרים לי בבית.
כן, אז כל אחד יש לו את הבניין, אבל זה הסוד. אז איפה אנחנו עכשיו, לפי הטקסט שלנו? וזה שאמר, ואית אבן דאורייתא, לכן, ויש אבן של התורה, שהיא המן, העולים בכוח לימוד התורה, על ידי המלכות שבזה אירנפין, בסוד עצרת היסוד. אז הנה עכשיו, למשל, בסיעת הדשמיה, עכשיו אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בעצם נוגעים, כן, מגרדים, כן, את המלכות. את המלכות של מה? שבזה אירנפין. כי אנחנו עכשיו עוסקים בתורה, התורה זה בזה אירנפין, בכללותה. אז אנחנו נוגעים עכשיו במלכות של זה אירנפין. בעצרת היסוד ואיצם ארבע שנאמר בה שיעקב שהיה בתפארת אמר והאבן הזאת שהיא המלכות אשר שמתי מצבה תחת היסוד ודירנפין והיינו עצרת היסוד יהיה בית אלוהים והיינו שתתחבר עם המלכות הכללית שהיא נוקבה ודירנפין הנקראת אלוהים ועוד אם אתה עושה את זה בלילה עוד יותר למה? כי הלילה זה המקום של מי? של המלכות עצמה ולכן אם אתה בעצם עוסק בתורה בלילה, בבוקר רואים עליך חוט של חסד. כי החסד מצא לו קליפ. אז אתה נכנס לבנק ביום שישי בבוקר, נותנים לך מה שרצית. ואתה לא מבין למה בכלל. כן?
זה גם השפעת צורה. אתה צריך להגיע
נכון. לכן והיא בית לזירנפין. אמרתי לבנק, אבל זה גם לאישה, כן? הוא מפרש, דאי היא מסתרה דעמודה דאמצעיתה, כי הכל אותו דבר, או שזה כספת סגורה, או שזה פיצחי לי אחותי רעייתי או נתי תמתי. כן? יש דמויות אנושיות, לא נגיד גברים או נשים, שהם רב בריח. כן? ויש דמויות אנושיות פתוחות. ואנחנו צריכים להיות תמיד פתח רבי שמעון, זה אמר. כי בהתחלה זה כמת. אז זה כמת פתח. אם זה לא כמת פתח, יש לך בעיה. נכון. אז זה עניין של פיה פתחה בחוכמה. ואז הכל זורם החסד, תורת חסד על לשונה. תורת חסד זה תורת הסוד. דהי מסתרה דעמודה דאמצעיתה, שזו המלכות, היא מצד זירנפין שהוא בעמוד האמצעי. אז אנחנו עכשיו בתורה עוסקים בעמוד האמצעי של המציאות. פירושו של דבר שאנחנו מאזנים את עצמנו בכל התחומים של המציאות. כמה שיותר תלמד תורה ותעסוק בתורה בצורה אמיתית ונכונה ובריאה, כמה שיותר תהפוך לאדם ממוצע, לאדם מאוזן. כי זה החלק האמצעי.
אנחנו צריכים מישהו שילמד את זה. אני לא יכול ללמוד לבד בצורה ממוצעת.
אף פעם אתה לא יכול ללמוד לבד.
כן, גם...
אז מה החידוש? לא הבנתי.
החידוש שאנחנו צריכים שאנשים ילמדו אותנו, ושהרבנים, האנשי רוח, יצאו החוצה ו...
למה אתה לא רב?
אני רב עם אנשים מספיק.
אתה לא צריך להרים. גם אתה, עשה לעצמך, עשה את עצמך רב. כלומר, הגיע למדרגה כזאת שאתה יכול ללמוד בחברות עם מישהו, ואתה יכול ללמד גם. וגם ללמוד. כל אחד מאיתנו גם תלמיד וגם מלמד. אין אחד שהוא רק דבר אחד. אז אתה מצד אחד תלמיד של, מצד שני אתה גם רב של.
כן, אבל מה שאני אומר זה שעד שהגעתי לכאן לפני כמה וכמה שנים, למדתי לפי דעתי, לא משהו אחר, לא נעים, לא מאוזן.
אבל עכשיו אתה בריא, כיף לך?
וחשבתי שאני לומד.
לא חשוב, עכשיו אתה מרגיש טוב?
מאוד.
השתבח שמה, זהו. אז ברוך השם. אז תעביר את מה שאתה מרגיש עכשיו לאחרים. ואיתם מרבה שנאמר בו, וזאת התורה, כן? זאת המלכות הנקראת זאת. אז תשימו לב, גם כאן הרבה אנשים, גם כן, אני כל הזמן חוזר על העניין הזה, אומרים, ובמיוחד האשכנזים, זאת התורה, כשמרימים את הספר, נכון? בהגבהה, הרבה אנשים אומרים זאת התורה. זה לא נכון לומר ככה. למה אתה מפריד חס ושלום את המלכות מזירנפי? ולכן הפסוק אומר וזאת התורה, אתה חייב את וב החיבור. אם אתה אומר זאת התורה, אתה חס ושלום ניתקת את המלכות מבעלה. אתה בעצם לומד תורה גלותית. ולכן וזאת התורה, זה חיבור.
כתוב
וזאת, אבל אנשים אומרים זאת.
אז בגלות אומרים זאת?
גם אם הם לא יגידו, זה מה שקורה.
זה מה שאמורים לעשות שם?
מה שאמורים לעשות שם זה וזאת כדי לחזור לפה.
לא אמורים לעשות.
כן? אין מה לעשות שם. לכן אנחנו חוזרים לארצנו, ובעזרת השם בונים את מלכות השם כאן. אז היא, כן, שהרב כתב לנו, הצדיק כתב לנו שרוב עם ישראל נמצא עכשיו בארץ הקודש. זהו, זה לא עוד שנה או עוד חודש. זהו. עכשיו הכל משתנה. הכל משתנה, רבותיי. גם השמיטה הולכת להיות שמיטה אחרת. צריך פשוט אנשים אמיצים, רבנים אמיצים, שיקחו את זה בידיים עכשיו. כן? יפה. אז מדרגות... אני עכשיו, אני רק זורק לכם באוויר קצת בלונים, שתבינו שקורים שינויים גדולים מאוד. ואנחנו בסייעתא דשמיא עוסקים בשינויים גדולים מאוד עכשיו בעולם. החל מהניסיון בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו לאחד ולשנות. כן, הרב קוק כבר אמר לנו שתהיה מהפכה רוחנית גדולה בארץ ישראל, כשרוב עם ישראל יהיה בארץ. הכל הופך להיות דאורייתא עכשיו. כל מה שאתם עושים עד היום זה מדי רבנן, אפילו שמיטה. עכשיו זה דברים אחרים, אבל צריך מישהו שיחליט ובעזרת השם יאמץ את העניין הזה. אז היא שזעיר אנפין, הנקרא תורה שבכתב, אשר שם משה, אז מה זה וזאת התורה אשר שם משה? מה שם לנו משה בעצם? זעיר אנפין ומלכות, וזאת התורה אשר שם משה. אם הייתם אומרים, זאת התורה אשר שם משה, כלומר, משה מה עשה לנו? הפריד לנו בעצם תורה מתורה, חז ושלום. אי אפשר. לכן, דאי הוא דיוקנה דילה, כי משה היה צורה זעיר אנפין, רוצה לומר שהיה מושרש בו. מה היה מושרש בו? זעיר אנפין. לכן, הוא חייב להתחבר למלכות. אז משה בלי מלכות, לא יכול להיכנס בארץ הקודש. ולכן מי זה המלכות של משה? יהושע. בסדר? זה הבחינה המלכותית שלו. אז משה משתמש ביהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, ולכן החמה מתגלה דרך הלבנה. אומנם כשאתה רואה את הירח, אתה אומר, וואי, אני רואה אור של הירח, אבל זה האור של מי? של השמש. כלומר, משה מהבחינה הזאת כן נכנס לארץ ישראל, דרך תלמידו יהושע. וזה האבן שהיא המן של לימוד התורה, מצטרפת עם שאר ארבע אבנים של דלת תפילות. כלומר, שחרית, מנחה, ערבית ומוסף.
אז משה ויהושע כאילו היה פה את האלמנט של אבן?
זה זוג, כן, בדיוק. אב ותלמיד או אב ובן, או רב ותלמיד, זה היינו אח. בסדר? הרב שלך זה כמו אבא. התלמיד זה כמו בן. והם סוד חמש גבורות, כן? עוד פעם חסר משהו? טוב. הוא ממשיך ואומר, כן. כן. מה העניין של החיבור? התורה שבכתב היא כמו כספת עם צורות כעורות. זאת אומרת, כלים שמצפים למשהו. התורה שבעל פה היא סוד אבנים יקרות שאתה מכניס לתוך הצורות האלה. בלי תורה שבעל פה, התורה שבכתב שלך, אתה לא יכול ללמוד אותה. זה לצערנו מה שעשו בתרגום של התורה ליוונית, שעל זה נחשך העולם שלושה ימים. כי הפרידו בעצם את הפנימיות, את האבנים היקרות, מהטקסט עצמו. בטקסט עצמו, לימוד הטקסט בלבד לבדו בפשט הרדוד, לא רק שהוא לא יביא לך את מה שצריך, הוא גם יכול לגרום לנזק. כלומר, תשמעו אותו מה שאני אומר לכם עכשיו, לימוד הפשט בלבד הוא נזק. אמרו לכם שלימוד הסוד מזיק, נכון? אני אומר לכם הפוך. לימוד הפשט מזיק. כשאין בו את התוכן הפנימי. כי אתה נכנס לאיזו מערכת שכלית אנושית, ואתה חושב שהתורה בעצם היא בגובה שלך. סתם ספר סיפורים. אז בלי התורה שבעל פה, שהיא הנשמה של התורה שבכתב, התורה שבכתב לא קמה. עכשיו תשימו לב מה אמרתי לך פה, מי יותר גבוה ממי בעצם, התורה שבכתב או התורה שבעל פה? שבעל פה, היא הנשמה. רק התורה שבכתב, שהיא הגוף, בגלל שהגוף מתגלה ראשון, כשנולד תינוק, את מי אתה רואה קודם כל? את הגוף שלו. אז כשהקדוש ברוך הוא גילה לנו את התורה, ראינו את גופה. אבל אסור לשכוח שהנשמה קדמה לגוף הזה, היא רק מחכה שהגוף יופיע כדי להיכנס לתוכו. אתה עכשיו לוקח את התינוק וזורק את הנשמה, מה עשית? מוות. הרי אם תפריד נשמה מגוף, אתה ממית את התורה בעצמה. אתה הורג את התורה. לימוד הפשט בלבד הורג את התורה, כי אתה מוציא ממנה את נשמתה. אתה מחלל אותה. אתה הופך אותה לחלל. ולכן התורה שבעל פה היא בעצם השורש היסודי שצריך דרכו ואיתו ללמוד ולמלא את כל החללים שבתורה שלכתב. ולכן אסור להפריד ביניהם. מצד שני, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זאת אומרת, אל תמציא לי דברים שאין להם מקור. לכן כל התורה שבעל פה, איך אני מפתח רעיון בגמרא, סוגיה, אני חייב כל הזמן מקור בתורה שבכתב, או בתנך, בכלל. אם אין לי מקור כזה, אז מה שאני מפתח זה סתם רעיונות שלי. אז אני חייב מקורות, כל הזמן ציטוטים. יש לי מחלוקת בין רבא לרבה לרבי זרע, כן, האם ורבי יהודה, מה זה סוכה כשרה? אז כל אחד יביא פסוק אחר מהנח. אחד אומר בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. השני יגיד לך, וסוכה תהיה לנו לצל יומם, כן, וכו' וכו', וכל אחד יביא לך מדרגה אחרת, שממנה הפסוק הזה הוא מבין את הרעיון של הסוכה. ככה בכל הנושאים. זה בסדר? ואילן אבנין כולהו חד, ואלו האבנים הנזכרים לאל, הם כולם בחינה אחת של עליית המן. מלכות קדישה, על ידי המלכות הקדושה. כלומר, מי מעלה, מי עוזר לנו לעלות את המן? המלכות. למה היא עוזרת לנו? כי היא גמישה. הנקבה, יש לה את התכונה הזו של הגמישות, שהיא מתבטלת, היא תופסת את כל הצורות שתיתן לה. היא יודעת להיות כמו בתולה, שאיש לא ידעה, וכל פעם שאתה כמו פלסטלינה, אתה בונה אותה מחדש ונותן לה צורה חדשה. ולכן היא מאוד מאוד יכולה לעלות עד ראש הרים. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. לכן המלכות בקדושה הזאת, היא, כשאתה מעלה מן, היא עוזרת לך. היא לוקחת את זה הלאה. היא מסתרה דסמלה. כדי לעשות את העבודה הזאת, היא חייבת אותה מלכות להיות מצד השמאל של המציאות. למה? מצד הגבורה. כי הרי המציאות שלנו זה הכל מידות. אתה חייב להתחיל בזווית מסוימת, בנקודה מסוימת. אתה לא הכל. הכל זה רק בשורש הכללי, העליון, האלוהי. אנחנו פה בעולם של ריבוי, של פרטים. לכן כל מה שאתה עושה זה נקרא שמאל. ומהשמאל אתה חוזר בעצם לימין, לחסדים הגדולים. אז אתה מתחיל מצמצום, אתה מתחיל מהגבלה, אתה מתחיל ממידה, משיעור, ואתה עולה אל ה... ומתרחב, מתרחב, מתרחב, מתרחב. בסדר? כי כל עליית מן הוא מצד הגבורה שבשמאל. לכן, כדי לעלות מן, חייב להיות גיבור. רק הגיבורים מעלים מן. ומה זה הגיבור? הכובש. מה זה כובש? תחת חסותו, הוא לוקח משהו, פרויקט, רעיון, ותופס אותו. לכן יתמר בה, נאמר במלכות, אבן שלמה וצדק יהיה לך, שאז היא בבחינת דין הנקרא צדק. והאיזו והאבן של בחינת דין, לכן האבנים זה דינים. אי אבנה דין אחת לצלמה, היא האבן שהיקה את הצלם של נבוכד נצר. איך בעצם שוברים את הקליפות? גם כן דרך אבנים. בגלל שזה מידת הדין, אז מידת הדין אני יכול להשתמש בה גם כדי להכות. למשל, איך הקדוש ברוך הוא מביא מכות על מצרים? עכשיו אתם מבינים, מאיפה הוא מביא מכות על מצרים? מאיזה ספירה? מהמלכות. המלכות דקדושה, שהיא דין, מכה את המלכות של הקליפה שנקראת מצרים. איך קוראים למלכות? אני. לכן בהגדה של פסח כתוב אני, זה לא מלאך, אני, זה לא שרף, זה לא אני, זה המלכות. בוודאי שזה הוא, התברך שמו. אבל זה הבחינה שנקראת אני. בסדר? מה זה אני בעברית? איזה כיוון? של מי? שלי. כלומר, אנ, מה זה בעברית אנ?
בעול אלבון.
אנ.
מה זה אנ? כשאני אומר לאן.
איפה?
אז מי זה האן הזה? אבל אתה לא יודע עדיין איזה. אם האן הזה הוא שלי, זה נקרא אני. בסדר? איך אומרים אתה? אנט. רק בנון, באמצע תיבה זה נופל, זהו. אבל ב... אמת, היית צריך להגיד במקום אתה, אנט. כמו בנט, שאנחנו הופכים לבת. אותו דבר. אז ברגע שאת אומר, אנ שלי זה אני. אז יש כיוון. אז מי זה האן של הקדוש ברוך הוא? המלכות. לכן היא נקראת אני. היא שייכת לו. כי המלכות שלך היא, ולא שלנו. רוצה לומר שהיא בטלה, כן? ביטלה את הקליפה. לכן חייבים לשבור את קליפת מצרים כדי לפצח את הקליפה הזאת ולשחרר את הניצוצות. כמה ניצוצות יש שם? 10. כן? בוודאי. זה 10 ספירות. צריך לשחרר את 10 ספירות של הגאולה. אז מתוך 10 מכות משחררים 10 ספירות שבזמנו יהפכו ל-10 הדיבור. להוות לטור רב ומלאת כל הרעה שנעשית להר גדול, אז אותה מלכות הפכה להיות הר גדול, מלאה, כן, ומלאה כל, את כל הארץ, מלאה את כל הארץ.
המנגנון הזה, שאתה חוזר כאילו להביאת המשיח?
הוא חוזר על עצמו כל פעם מחדש, בכל תפילה ותפילה, וכמובן בכללות בהביאת המשיח.
כן, אבל עכשיו דיברנו על זה שכאילו עשרת המכות,
עשר.
היה בריאת העולם, היה את המכות, אז עשר הדיברות.
נכון.
שזה כאילו המנגנון שהיה
נכון.
לקבלת התורה.
נכון.
זה אותה מנגנון בגלול, אותה צורה פחות או יותר, שיהיה כאילו בביאת המשיח.
לא פחות או יותר, קצת יותר.
לא,
זאת אומרת שבמקום לגלות את התורה שבכתב שגילינו ביציאת מצרים, עכשיו אנחנו מגלים את תורת הקבלה.
אבל זאת אומרת שלפני זה הולך להיות
מכות על מצרים, כן.
עשר מכות.
נכון, על הקליפה, על הקליפה העכשווית.
ואז יהיה עשר דיברות.
נכון. חדשות.
חדשות.
חדשים, ליתר דיוק. של מה? של תורת הסוד. כי כל שלב של גלות מגלה תורה מסוג אחר. ביציאת מצרים גילינו את הפשט, בבבל גילינו את הגמרא, ובגאולה שלנו עכשיו מאדום וישמעאל אנחנו מגלים את תורת הסוד. לכן התורה העיקרית היום שצריך ללמד אותה זה תורת הפנימיות. היא תורתה של ארץ ישראל. ומי שבורח מהתורה הזאת היום כבורח מן הגאולה.
זאת אומרת שעוד הפעם, משיח, כביכול, משה משיח יבוא, העם גם כן מסתכל עליו ויהיה לו לא רוצים,
כן.
יתחילו המכות, יקבלו את זה, ואז יהיה זה...
משהו כזה. משהו כזה, פחות או יותר צריך לשבור את הקליפה, כלומר את קליפת האגו שיש בתוכנו, אנחנו אפילו. אנחנו בעצמנו פוחדים מלומר את הדברים. עד כדי כך שהיום אתה מפחד אפילו לגשת למישהו ולהגיד לו, אתה מוכן לעשות משהו בשביל גילוי מלך המשיח. אתה מפחד לעשות את זה. פרדוקס, אה? היום אתה צריך לגשת בצורה אחרת. אתה מוכן, אתה רוצה שנעשה זה משהו בשביל השבת, אתה רוצה שנעשה משהו בשביל... דברים שהם באמצע. אבל בשביל הגאולה, בשביל כבוד השם, גילוי השם בעולם, לא, אל תדבר איתי על גאולה. דבר איתי על תפילין, דבר איתי...
יהודים נחוו ממשיכי שקר הרבה,
כן, כן. אז הכל נשרף שם.
פוחדים חזק מאוד.
אז כולם פוחדים מזה, וגם אנחנו הפכנו להיות פחדנים בעצמנו, ופוחדים לומר את המילים. עד כדי כך. אז זה ממש, אנחנו במצב, תבינו איך השטן הצליח לשלוט על כל המנגנון הזה, ואנחנו צריכים לצאת מכל המועקה הזאת.
באמצעות
הגבורה. יפה, אז מה זה הגבורה הזאת? זה חוצפה בעקבתה דמשיחה. אז יש אנשים חוצפנים, קטנים, שיבואו ויתנו איזה ביתה ככה בתוך כל המנגנון הזה הגדול, ויגידו להם, אבל מי זה הזעצות הזה? מי אלה הקטנים האלה? מה הם עושים עכשיו? מה הם רוצים? היינו בשקט. תן לנו לשמור בשקט. אני מניח תפילין כל בוקר, יש לי קהילה, יש לי זה, מה הוא רוצה? רוצה משיח, עזוב אותי ממשיח. אתה מניח תפילין? זה העניין. כן, מה?
מה, האמת קשה, מה לעשות?
רגע, זה מרגיש לי.
אמרתי בברק
יכולים להגיד את זה. הכבישים, לא האנשים. לא, זאת הבעיה. יש לי פה מודל חי, שהיום מתקשר לרבנים גדולים, אמרו לו, עזוב, תן לנו בשקט, אני כבר בזקן, עזוב אותי. זה לא נקודתי. אנחנו עכשיו ישבנו שעה וחצי ועוד ארבע שעות לפני שבוע, כדי להביא את זה, וזה כל כך קשה שאתה לא מבין. עד כמה? לדבר על הנושא, אסור לדבר על הנושא, אתה חייב לחפש נושא אחר. עד כדי כך. הנה. אתה זהו, אתה מדבר במחלה נפשית. סינדרום ירושלים. כן, כי אתה... זה הכי קרוב ליהדות. זה כמו הזוהר, אותו דבר. זה כמו ספר הזוהר. היום לאט לאט זה מגיע, אבל זה עדיין לא פשוט. למה? חוץ פייזגה. יבוא אנשים שיגיד לך, אין להם שום בסיס.
בעולם יש יותר
פסיכות
לזוהר הקדוש.
בוודאי, בוודאי, גם למשיח. אבל צריך עכשיו, מאיפה זה בא? מאיזה חוצפה כזאת שבאה ודוחפת את התהליך.
גם בעולם יש יותר
גם שם יש לנו אנשים.
אני יודע.
אנשי האורות, אנחנו לא מאמינים בדרך כלל, אבל הם מוצאים תפוצה של ספר הזוהר שבא לתפולה.
אני מסכים. אני מסכים. אבל זה מה שאני אומר לך, יש פה קליפה שצריך לשבור אותה. זה נכון. נכון, נכון.
עדיין רוב האנשים שמסתכלים עליך, אבל כשאתה מדבר על משיח, אתה לא מדבר על משהו שהוא עכשווי. אתה מדבר על משהו שהוא עתידי בגדר חלום, פרויקט חלום, אשליה, שיש שני אפשרויות כשאתה מסתכל על זה. או שאתה חלק מהמשוגעים, היפים, שנחמד לראות אותך ואתה נותן גורם לנו לחייך. או ששמע, זה לעתיד לבוא. זה לעתיד לבוא, משהו שלעתיד לבוא. זה לא המציאות שלנו, היא לא שייכת למציאות שלנו, היא שייכת לעתיד של המציאות שלנו. ורוב האנשים ככה. צריך להסתכל, זה באמת מה שקורה בעולם.
כל יום להגיד לעתיד לבוא,
לעתיד
לבוא,
אז
העתיד לא יבוא.
לא, העתיד הוא תמיד בא, אנחנו עכשיו בעתיד.
לא, כשיהיה בעתיד, אני אמשיך להגיד את המשפט.
תמיד יש עתיד לעתיד. תמיד יהיה עתיד.
אבל מתי
העת
לעשות?
תמיד יהיה עתיד, ותמיד אתה צריך לדעת שמה שהיה סוד אתמול, הופך להיות גילוי היום. ומחר יש עוד סוד. יש לי חבר שהולך להתחתן ביום שני בערב. כן, עד היום, כל הסיפור של הזיווגים, גברים, נשים, היה סוד מבחינתו, נכון? לפני החתונה, מה אני צריך לעשות? לגלות לו, מסכן אם הוא ייכנס לחתונה שלו, בלי לדעת את הסוד הזה, אז הוא יבוא למחורת, או הוא או אשתו. נכון? אז מה שהיה עד עכשיו, מבחינתו, איסור מבחינתו, הופך להיות הכרח, לא רק מותר. ככה זה בדורם. טוב. על כל פנים, האבן הזאת שוברת את הצלם של מברד נצר, והיא הופכת להיות להר גדול, כן? ומלאה הארץ דעה את השם. זה הסוד. הוא מפרש, מהי ומלאת כל הרע? מה הכוונת הכתוב שמלאה את כל הארץ, מלאה את כל הארץ, אותה מלכות? אלא בגינה היא תמר, אלא היא המלכות שבשבילה נאמר מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, אנחנו צריכים למלא את הארץ מכבודו של הקדוש ברוך הוא. מי זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא? המלכות. כמובן שזה עם ישראל מבחינה נפשית, של נפש. זאת אומרת שעם ישראל צריך למלא את הארץ. ממה? מהתוכן האלוהי, הרי בשביל מה נברנו? תהילתי יספרו, אנחנו רק באנו לספר את תהילתו. אז בשביל זה צריך אומץ. כי לבוא ולספר תהילת השם באומות, צריך אומץ. מי אתה בכלל? מה אתה בא ללמד אותנו? כמה אתם בכלל? אתה הכי הקטן, הכי קטן. אתה בא לעשות לנו שיעורים? נכון. אתה לוקח בעלות לא רק על הבורא, על ההיסטוריה האנושית, על הכל. מה אתה חושב שאתה אתה בכור? כן, בני בכורי ישראל. זה לא פשוט, רבותיי. עד היום, כן, כל הצבעה באום זה נגד זה. בגדול, בעומק זה נגד זה. זה לא עניין של טריטוריות, תשכחו מזה. בגרמניה לא רצינו שום טריטוריה, הכניסו אותנו לתנורים. אז אל תחשבו ואל תיפלו גם אתם במלכודת שמדובר פה בשטחים ושלום. זה לא קשור לשטחים בכלל. זה עניין של מי הולך להיות המנהיג של ההיסטוריה. של קודשא בריחו. הרי כל העולם הזה זה רק זירה אחת גדולה של הופעתו התברך. מה אנחנו פה? כן, כן, זה היסטריה. ככה אומר הרב קוק. כי היא השולטת בכל הארץ, אז המלכות, כי המלכות שלך היא, וצריך שהמלכות הזאת תהיה מוכרת על ידי מי?
כל
העם.
כל
העם. גרגר חול. עד שגרגר חול, יכיר. לא רק כל העמים, כל מה שנמצא במציאות. בסדר? הגרגרים של החול ישתנו, יש לנו צורה. הם יכירו. אתם שומעים את זה? כל נקודת חול תכיר בזה.
זה השיחה אלוהית.
זה, זה, לא, זה, זה, זה הבניין של העולם.
כשאלוהים דבר עם אברהם, הוא אמר לו שכאילו כל הילדים שלו יעקו ככוכבים או כגרגר חול. בכל. זאת אומרת שגם כשאנחנו הכי נמוך, אנחנו עדיין בהכרה של...
נכון, ומי אמר לים שיעזור, זה לא
נכון. 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 נכון, אבל...
מוצא את הים.
אין הפה יכול לבטא ואין המוח יכול להשיג את הגדולה שתתגלה אז, ואפילו של גרגר חול יחידי שיגדל בעתיד. כל הפליאות והחוכמה שעמל העולם מראשית התהוות העולם על ידי הרחבת החוכמות ועל ידי ההבחנות והניסיונות, אין להם ערך ושוויון למה שיתחדש ויתגלה על ידי הבריאה היותר קטנה שבבריאה. נלאה השכל להקיף את גודל השינוי שישיג כל נמצא בהוויה לעת השחרור העתיד לבוא. ואם כל כך גדולה תהיה הבריאה היותר קטנה, כל שכן שאין שיעור להשגת שאר היצורים ועלייתם, ועל אחת כמה וכמה עלייתם של ישראל עם קודשו. זאת אומרת, הכל ידחף למעלה. זה מדרגות עליונות.
גאולה לכל העולמים.
הרב חרלה, פרק י' א'. בסדר? אז אנחנו מבינים שבעצם מלוא כל הארץ כבודו. זה הבניין של העתיד. ועלי תאמר, ועל המלכות נאמר, על אבן אחת היא המלכות שבעה עיניים. כלומר, אם אתה מסתכל על המלכות, על האבן הזאת, יש לה שבע עיניים. שמאירות עליה שבע ספירות התחתונות שזה הרנתי. מה זה שבע עיניים? זין תחתונות, נכון? הרי איך יש לנו בעשר ספירות? יש לנו ג' מוחין ויש לנו זין תחתונות. עכשיו, המלכות היא האחרונה שבהן. היא צריכה לכלול את כולם, לכן כמה היא שווה כמה? שבע. אז היא נקראת בת שבע. בסדר? אז לכן יש לה שבע עיניים, שבע ספירות תחתונות של זירנטין, ומשפיעות לה את שפעה. כל מה שהיא מקבלת זה מאותן שבע עיניים. דעינוי שבעה רועים קדישים, שהם מושרשים השבעה רועים הקדישים, חסד אברהם, גבורה יצחק, תפארת יעקב, נצח משה, הוד אהרון, יסוד יוסף, מלכות דוד המלך. כל זה מתגלה בתוך המלכות עצמה, שהם אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. מה? שפעה, השפע שלה, שפעה. ואינון שבע דחורים, ואלו הם, למשל, בעמידה, כן, שאתם אומרים, בברך עלינו לפי הספרדים, נכון? כתוב שם, וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה. מה אומרים הרוב האנשים? וברכה. לא אמרת כלום. הוא ברך אותה, הוא ברכה. זה משנה את הכל. ואלו הם שבע ספירות זכרים של זירנטין. דרך אגב, בדקתי את זה של הקידוש, זה והאה חלטיכה. כן, והאה חלטיכה. כן. ושבע נוקבים ושבע ספירות נקבות של המלכות עצמה. כולהו חלילן כלילן בה. כל האורות כלולות בה. זאת אומרת שהמלכות בסופו של דבר היא הגילוי המושלם של הכל. לכן בלי מלכות לא עשית כלום, נשארת איפה? תלוי באוויר. מי תלוי באוויר? ספירת ההוד. ההוד זה תמיד באוויר. אם אתה אין לך ירידה ליסוד, אתה לא יכול להתגלות. ולכן זאת הבעיה עם ההוד, עם הודו, במקום היהוד. חסר את היוד של המלכות העשירית. ההודים הם בלויטציה, הם תמיד למעלה. אבל אין להם חיבור לעולם הזה כמו שצריך מבחינה לאומית, מבחינה כללית. לכן הם הביאו אורות לעולם, אבל זה אורות שאם אתה לא יודע לשלוף משם את התמצית של הקודש, אתה חז ושלום יכול ללכת לאיבוד בעולמות של, כן, של מדרגות עליונות, אבל שאין להם שורש, אין להם כאן נטייה, אין להם בניין.
זה אהרון זה שמצליח לחבר?
לא אהרון, אהרון הוא ההוד, אבל בתוך ההוד צריך שיהיה הוד שבהוד, וזה רבי שמעון בר יוחאי, זה הזוהר.
זה לא שגיע
כאילו כל צירה של מילוף על צדים, אין להם בסיס, כאילו יש להם רק עליון וצריך את האמצעי כזה.
כן, אבל גם באמצע צריך שיהיה ירידה.
כן, המשכיות, אבל זה הפסיס של המלכות.
זה המלכות.
זה המלכות של כל צירה של בצירה להעביר אל הצירה הבאה.
נכון, כלומר יש לך בעצם כתר, דעת, תפארת, יסוד. עד פה אתה דתי.
כדתי.
אם אין לך מלכות, אתה רק דתי. תיזהר. המלכות היא סוגרת את הבניין הזה. אם לא, לא עשית כלום. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב שבעה ושבעה מוצקות, כנגד שבע ספירות שזה הרנתי. זה בעצם מה שיש לנו במנורה של בית המקדש. למה יש שבעה קנים? זה העניין של המלכות. המלכות היא בעצם המנורה הזאת של בית המקדש. אז לכן, כנגד שבע ספירות של זעיר אנפין ושבע ספירות של המלכות המשפיעות את השפע לתחתונים. הוא ממשיך ואומר, והי אבן, כי היא חמישה אבנים, ושבי דוד בקירתה. ואבן זו של המלכות היא כוללת חמש אבנים. אתם מבינים מאיפה הגיע המשחק? שהם סוד חמש גבורות ששם דוד בקלע. זאת אומרת שדוד, כשהיה לו קלע, נכון? כמה אבנים הוא שם שם?
חמש.
דהיינו שהמשיכם ביסוד של המלכות. זאת אומרת שהיסוד של המלכות, עכשיו אנחנו נוגעים רק במלכות עצמה. יש בה עשר ספירות של המלכות, נכון? עכשיו, יש ג' ראשונות שלה, אנחנו לא מדברים עליהן. ופה יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, וכל זה נכנס ליסוד. אז כמה הוא הכניס אבנים בעצם? חמש. לכן היסוד הוא בעצם נקרא כל, זה חמישים, לתוך הקלע שם. והתעבידו כולהו חד, ושם נעשו כולם אבן אחת. חיבר את החמש לאחת. אם היית מסתכל בזכוכית מגדלת, היית רואה חמש אבנים. כלומר, מי שימציא את המשחק הזה זה דוד המלך. חמש אבנים. דוד. בסדר? ועם זה, כן, הוא הכניס את הגול הראשון. פגע לו בול בפוני. רוצה לומר, שם נכללו יחד לפעול על ידם גבולות בעולם כדלקמן. הדאו דכתיב, זה שכתוב בדוד, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים. נכון? הם חמש גבורות. אז הוא לקח חלוקי נחל, חלוקי אבנים, כן, האבנים החלקות האלה, מן הנחל, דהיינו שממשיכים מן היסוד, באימה, הנקרא נחל. כלומר, הוא לקח אבנים, הוא לקח חמישה מתנחלים מהנחל, כן? זאת אומרת, מה זה הנחל הזה? זה אנשים, זה כוחות, זה יסודות של אימא. זה היסוד של אימא, נקרא נחל. כן, אתם זוכרים שזה להדליק נר חנוכה. זה אותו עניין. הוא מפרש שהמשיכם לחמש ספירות של זעיר אנפין, ועינון, והם סוד, גדולה, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. כלומר, דוד המלך היה מקובל. וכשהוא עושה את הפעולה שלו, הוא לא עושה סתם פעולה צבאית של לקחת סקלע ולכניס שם חמש אבנים, הוא מכניס שם חמש כדורים, חמישה כדורים, וכל כדור הוא אומר, חסד, בום, גבורה, בום, תפארת. כן, אבל אתה יורה בשניים. תתה, תתה, תתה. כן, זאת אומרת בזוגות זוגות, ככה נכנסים לטבע.
לא, אבל זה כל החמישה ביחד.
נכון, עשה את כולה. נכון. שבהם מתפשטות חמש גבורות, ובהון שבח דוד לקודשה בריחו, שבהם שיבח דוד לקדוש ברוך הוא ואמר, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. ככל בשמיים ובארץ. זה מה שאנחנו אומרים בהוצאת ספר תורה. הוא פרש ואומר, באילן חמישה חלוקי אבנים נטיל לון מן הנחל. מאיפה הוא הלך לקחת את חמשת האבנים? מהנחל. את חמש האבנים. ואת אלו החמש גבורות לקח והמשיך דוד מן הנחל, כלומר יסוד חי על מין. מי זה היסוד חי על מין? יסוד של אימה, כלומר הוא לקח את זה מהיסוד של בינה, זה הנחל. הנקרא חי העולמים, כי כל היסודות נקראים חי העולמים. וקדשה וילון בקירתה דאי מלכות קדישה, וכששם את חמש הגבורות בקלע, רוצה לומר, המשיכה ביסוד דזירנפין, ומשם ליסוד של המלכות הקדושה, שהיא נוקבה דזירנפין, התעבידו בה אחד, נעשו שם בחינה אחת, כלומר הוא אפילו לא צריך כבר להקליף. הוא רק זורק, זה מגיע מיד, יש לו ראש חושב. דהיינו שנכללו יחד כל חמש הגבורות לגבורה אחת. זה רק מה שיכול לשבור את הצלם הגדול, יכול להיקרא נבוכד נצר ויכול להיקרא גוליאת, זה אותו דבר. כן? ואז הוא לוקח אותו על כף היד, כי זה בעצם חמש גבורות, אותו דבר. שהיא בחינה אבן אחת. ולקחה דוד ויקלע בה ויח את הפלישתי. זה הסוד, יש לנו פה את כל המנגנון כדי לגמור עם הסיפור גם היום. כן, חמש אבנים.
זה
צריך לקחת גם כן
חמש זרמים שלנו.
חמישה? חמישה זרמים שלנו. של מה? כן, צריך, נכון, אתה צודק. צריך לקחת את החסידים, צריך לקחת את הגיבורים, צריך לקחת את מראי התורה, את הנביאים ואת החוזים. חבוד.
חבוד אני?
כן. לך תמצא לנו את כולם. לא פשוט. הנה הרב גרוסמן צריך ללכת רק לקחת לנו אחד, כבר יש לו עבודה מעל הראש. הוא לא יודע מאיפה להתחיל אפילו. אבל בסייעת הנשמעי, הקדוש ברוך הוא יברך אותך שתמצא חן ושכל טוב בעזר השם לעזור לגאולה הקרובה והשלמה. וטבע במצחד פלישתאה וקטיל לה. ובזה הוא בעצם הוא פגע בפלישתי, במתח, כי למה צריך לגעת במתח? כי שם זה האנטיתזה של המשיח. נכון? אנחנו מסתכלים במתח, המתח זה צמח, צמח זה המשיח, זה מלך המשיח. כלומר, כל עוד וגוליאת נמצא, אי אפשר שתי מלכויות, או מלכות דקדושה או מלכות דקליפה. לכן עכשיו צריך להחזיר את המלכות דקדושה. נכון, אז צריך לשבור את כל הדמיונות האלה, כן? בסדר? לקלף את התפוז, ובתוך התפוז ילד ישן, זה מלך המשיח.
זה מה שתביע עליך
תצמיח. מה? נכון? כן. וקטילה. כן. כן, נכון, הוא מזמין את כל הגבורות האלה.
כאן דיברנו על
תלע של שלוש אבנים, סגול. נכון. נכון. אז זה השלוש ראשונות, ועכשיו ירדנו למדרגה. אתה זוכר שזה היה סגולטה, נכון?
היה ארבע, נכון, אחד היה בכוח
הקטר. כן, אבל זה היה סגולטה עדיין. הסגולטה זה בקטר, זה ג' ראשונות. אתם רואים שהסגולטה פה? נכון. אחרי זה הוא הזמין בעצם את כולם, כלומר בעצם הוא בנה מערכת של 10 ספירות. זה מה שבעצם אנחנו אמורים לעשות היום כדי לחסל את כל הקומה השלמה של החיצוניות. בסדר? זה הבניין. אז לכן הוא מסביר לנו בתהליך מה הוא עושה. קודם כל הוא מזמין את הג' ראשונות, כי בלי זה אין מוחים. ואחרי זה הוא בונה את הזין תחתונות שזה כלים כדי לקבל את האור הזה. ועם כל זה הוא בעצם בונה מנגנון אחד של גבורה כדי לחסל את האויב. וקטיל. ואחרי זה מה? כבר מת. חתך לו את הראש. יש בעיה עם זה?
שעד בשבוע שעבר.
כן. יש בעיה עם זה או לא? כבר מת. מה אתה עדיין עושה לו? זה כבר...
לא.
אה?
פעם היית חייב לעבוד את הראש שלה.
הוא איבד כבר את צלמו. טוב. ותדבע האבן במצחו של הפלישתי והרגה אותו. כמו שכתוב, כן? הוא מטבע האבן במצחו, כן? ויח את הפלישתי וימיתם. אז זה הבניין האמיתי, אסור לחזור לפני שסיימנו את העבודה. ולא אשוב. עד כללותם. היום אנחנו כל הזמן עוצרים את המלחמות באמצע. תמיד.
בגלל שכל הזמן יש איזה, פתאום כולם מתעוררים ואומרים לנו ועושים לנו, אז אחרי שבוע של מלחמה, קודם כל ירו עלינו טוב טוב טוב, וברגע שאנחנו מתחילים להתגבר, זהו, כל העולם, הפגנות, צריך להפיק.
דיברנו על ברכת הכהנים, ואמרנו שהברכה הזאת של
פרנסה, כן.
אז
זה השלמות של הכל. זה הבניין השלם של הכל. זה נקרא שלום. שלום זה יסוד. יסוד זה מחבר. ויצא מלך שלום. שים שלום. מה זה שים שלום? זיווג. בעמידה שאנחנו מגיעים לשים שלום בכוונות, כן, בכוונות הרשש, בכוונות האריזל, בכוונות הבעל שם טוב, לא חשוב, בכוונות הרמחל, כולם. בשים שלום יש זיווג בין זיירנפין למלכות. אז שים שלום ויצא מלך שלום זה אותו דבר.
אז למעשה בשלום אני מחבר את התורה,
את הפרנסה, את התורה ואת התפילה. כן, ימין שמאל ואמצע, כן.
פסוקים. רחק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי, והיה מיתר.
כן.
אחר אבן ביד דוד. לפני זה כתוב, ויקח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי מצחו, ותצבע האבן מצחו, ויפול על פניו.
נכון.
זה השלב.
הוא לומד, הוא יורד על פניו, כשזה מפה בעצם הביטוי, על הפנים. נכון, נכון. מה זה שהוא נפל על פניו? זאת אומרת שהוא בעצם, הפנים שלו נופלות. כי הוא בעצם כל כולו אחוריים. אז הקליפה אין לה פנים. אז היא חייבת ליפול על הפנים. כן, עוד ללכת עוד כמה מטרים. הוא היה כל כך ענק, שאם הוא היה נופל רחוק, היה מתרחק עוד מדוד, היה צריך לרוץ. נכון. הוא בא להביא אוכל. להביא אוכל לחיילים. לא סתם. טוב.
הרב, מה, אולי זה לא כך קשור, אז מה, האמת שבנה לו במתח, טבעה בניצחו, למה טבעה, טבעה משהו?
מה זה טבעה? לא טבעה, טבעה משהו זה בטב. פה זה טבע מלשון הטבעה. כלומר, שבעצם אנחנו מכניסים את המלכות בקדושה, בטבע, מטביעים את זה באומות העולם, באויבי ישראל. כלומר שכולם יכירו את מלכות השם. יכירו וידעו כל יושבי תבל כי המלכות שלך היא. זה נקרא הצבעה. אומר, להבין את המאמר הבא בעזרת השם. נקדים מה שמובא לאל בקיצור, שהמלכות נקראת פה. לפי שכל הנהגת המלך הוא על ידי דיבורי פיו, בדבר מלך שלטון, נכון? והדיבור יוצא דרך השפה. תשימו לב, הפה זה הדבר הכולל, בתוך הפה יש אלמנטים, אחד מהאלמנטים של הפה, כמה יש אלמנטים בפה?
חמישה.
חמש, נכון? חמישה אלמנטים. זה נקרא חמישה מוצאות, חמש מוצאות הפה. אז אחד מהם זה השפתיים. אז כשאתם מדברים על דיבור, זה לא אותו דבר כמו שפה. למשל, יש שפה ויש לשון. משה ביאר את התורה ב-70 לשון. אז מה זה שפה? מה ההבדל בין שפה לבין לשון? אז לשון זה דבר פנימי, כמו בפה, ושפה זה כבר בחוץ. כלומר, כל מה שיוצא מן השפה זה כבר לחוץ. ולכן, הדיבור יוצא דרך השפה, שהיא בחינת המלכות דמלכות. אז יש לך כבר מלכות, ויש לך מלכות דמלכות. עכשיו, אם תיכנסו לאובי הקורה, מה זה השפתיים בעצם? זה שתי ספירות, נכון? נצח למעלה והוד למטה. זאת אומרת שהמלכות בעצמה, ממה היא בנויה? מנצח והוד. עכשיו, תשימו לב, כשאני מדבר, מי זז? ההוד. הנצח אפילו לא צריך לזוז, הנה, אני יכול אפילו לעצור אותו שלא יזוז בכלל. רק השפה התחתונה נעה. זאת אומרת שספירת ההוד היא עושה את רוב העבודה. ספירת הנצח היא נצחית, היא לא יכולה לזוז. זאת אומרת, מבחינת נצח והוד, מי זו הנקבה? ההוד. לכן היא עושה את כל הפעולות. נסקבה תסובב גבר. זאת אומרת שיש כאן בספירה הזאת של ההוד, היכולת לגלות את הדברים שהיו גנוזים. ולכן המדרגה הזאת היא זו שמגלה, ולכן הדיבור יוצא מהפה. אז זה משה ואהרון. אז היא נקודת ההשקה בין העליונים לתחתונים. אתה תהיה לו לאלוהים, זה משה, והוא, אהרון, יהיה לך לפה. בסדר? ולכן זה חשוב מאוד להבין את זה עכשיו. למה? כי עוד מעט נבין שבלי הגילוי בפה, אז המלכות שהיא נקראת מלכות פה, תורה שבעל פה, אז אתה לא מגלה את מלכות השם, אז לא עשית את העבודה. אז לכן מבחינת המלכות זה קדושה, שזה שכינה. אז יש לנו פה מושגים שאנחנו נפגשים איתם, שכינה מצד אחד, פה מצד שני, שפה מצד שלישי, ולאט לאט מלכות בכללות. לפי שהיא שוכנת בתחתונים וכל פעולות המלכות נעשות על ידיה. כן, השכינה. הוא מפרש. ואינון חמש אבנים, אלו חמש אבנים, ואינון הם כנגד חמש תיבות של הפסוק שמה ישראל, השם אלוהינו, השם. 1, 2, 3, 4, 5, חסר 1, נכון? אנחנו לא אומרים עכשיו 1 בינתיים. זאת אומרת שהפסוק כאן מתייחס לחמש מילים, שהם כנגד חמש גבורות. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם. וחד שווי לון בקירתה, כשאדם שם אותם בקלע, דהיינו כשממשיכים ליסוד דמלכו דאיהי שפה דפימה, שהוא שפה של הפה, אתה שם את כל האבנים האלה, חמש האבנים האלה בשפה של הפה, כי פה היא המלכות ואתרת יסודה המחוברת ליסוד, היא השכינה נקראת שפה. צריך, אז מה אתה צריך לעשות? צריך למעבדלון בכולהו אחד. שם, בתוך הקלע, צריך לעשות שם את כל החמש גבורות לגבורה אחת, כוללת. במילים אחרות, כשאתה יוצא למלחמה נגד האויב, אתה צריך לתת אחד, למרות שאתה חמש. חמש זה שיא הפיזור, רבותיי. הפיזור. הרי זה ארבע רוחות השמיים, והנקודה שהיא התקווה שיום אחד נחזור. לכן, איך בונים את האות ד' שזה בעצם חז ושלום, היינו יכולים להתפזר לארבע רוחות, זה כללה. אבל ברוך השם, יש יוד קטנה בפנים. היוד הזאת זה התקווה שיום אחד נתאחד מארבע לאחד, מארבע כנפות הארץ לארצנו. בסדר? אז זה הבניין הזה. אז עכשיו האות ה' זה בעצם הגבורה שכוללת את הכל. היא חייבת להיות ה'. בלי האות הזאת אתה לא יכול להקות את האויב. זאת האות שמכה את האויב. ואומרת לו, די. זה הדלת והיוד, בסדר?
מלכות יהודה, כאילו,
רואה
את החמש.
נכון, זה יוד כבאפקה ודלת. כנגד מלך, מילת אחד של שמה ישראל. עכשיו, מה זה האחד עכשיו? אז אתה לוקח שמה ישראל, השם, אלוהינו, השם. הנה עוד כוונה שאתם יכולים להוסיף בקריאת שמה. אחד. זה לא...
זה הקלע.
זה הקלע. אל תגיד הכל ביחד, כאילו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם, חמש גבורות. כל זה, אחד. עכשיו אתה יכול לצאת לקרב. ובזמן זה ינצח בה קודשה בריחו, כל אומין לאלמה. הנה, עכשיו, אקטואליה. כי לעתיד לבוא בזמן שינצח הקדוש ברוך הוא את כל אומות העולם, ממה הוא ינצח אותם? על מה הוא ינצח אותם? מה המילת מפתח פה? נצח, נכון? מי זה הנצח? ירושלים. אתם יודעים את זה? גמרא מפורשת. והנצח זו ירושלים. זאת אומרת שתהיה מלחמה אחרונה על ירושלים. והקדוש ברוך הוא צריך לנצח, כי זה הנצח. ולכן יהיה קרב גדול בין אומות העולם לבין עם ישראל על העניין הזה של ירושלים. ולכן עכשיו הקדוש ברוך הוא מנצח על התזמורת וגם מנצח כדי שהנצח יתגלה לעולם. על ידי חמש גבורות שנכללו לגבורה אחת ביסוד דמלכות. אז אנחנו עכשיו ביסוד דמלכות. מה זה יסוד דמלכות לפי הרב קוק? מדינת ישראל, לא ארץ ישראל. אתם מבינים? זאת אומרת שמדינת ישראל היא הסוד שינצח, שיאפשר לנצח, זו ירושלים, להתגבר על כל האומות שעכשיו יוצאות נגדנו.
השבוע הזה עומד לקרות.
ומחר בבוקר, בעזרת השם, יש שינוי גדול בעולם, בסייעתא דשמיא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק בשבילנו. ובעזרת השם, מחר בערב יש שינוי. כלומר, אנחנו נהיה כבר בשבת שלנו, ובאומות העולם יתחולל מהפך עולמי, שיתחיל לזעזע ולהפחיד את כל מה שקורה כאן. אז אנחנו צריכים פשוט לתפוס טרמפ על העניין. טוב, בעזרת השם. אז יתקיים בהון, אז יתקיים בהן, מה שכתוב, תשימו לכל פעם שקורה משהו גדול, אנחנו בשבת, בשקט. עושים את הקידוש וקוראים דברים, אחרי זה אתה פתאום במוצאי שבת, כל החדשות, שמעת מה קרה, שמעת, תמיד מוצאי שבת, אתה מפחד, מה עוד קרה? מה שכתוב, כי אז הפוך אל עמים שפה ברורה, הנה, כולם מדברים שפה ברורה בסוף, לקרוא כולם בשם השם, כולם יגידו י' כרבקה, לעובדו שכם אחד, גם שכם תחזור אלינו. כולם יחזרו למדרגה הזאת, להבין ולהכיר. עכשיו, זה לא שם אלוהים, זה שם הוויה פה, תשימו לב. זאת אומרת שזו כבר הכרה מלאה, הכרה גדולה מאוד. בהתחלה הם לא מכירים. מי השם, אומר פרעה ליוסף, אשר אשמע בקולו, למשה.
הוא אמר שמי זה השם שלו.
כן? בסדר, אתה כבר בתורת הסוד. אבל בפשט, כן? מי זה יותקה ובקה? אני לא מכיר. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. עכשיו יכירו וידעו כל האומות בגאולה האחרונה את י' כ' ו' זה כבר סוד גדול מאוד. דרך אגב, הגאולה האחרונה תהיה בשם הזה, בשם י' כ' ו' כן, הגאולה הראשונה הייתה בשם אקיה. כן.
אם הם ידעו את
י' כ' ו'
אז אנחנו נדע את י' כ' ו' כ'.
נכון, אנחנו נעלה עוד מדרגה, אל תדאג. אל תדאג, כל אחד יעלה, אמרתי לכם כבר. כל אחד יעלה מדרגה, אתה תהפוך להיות כהן, והכהן יהפוך להיות כהן גדול, והכהן הגדול יהפוך להיות פיידרמן. טוב, הוא מפרש, והשפה ודאי דה שכינה, כי שפה היא ודאי שכינה. הכל בסדר? קרה לכם?
לא.
אז תדביקו, אני רואה שכולם זזים מכל ה... השפה היא ודאי שכינה, שהיא השפה. למה קוראים לה שפה? מה זה שפה? לא, שפה זה כבר קצה, זה כבר שלב, כן? איך קוראים לה?
שפת הצור, שפת הבריכה.
ליציאה של הבית, לפתח הבית. מפתן, נכון? זאת אומרת שבעצם השפה זה מדרגה שהיא אחרונה. אחרי זה זה כבר חוצה. אז לכן השפתיים יש להם בעצם סוד גדול מאוד. השפתיים זה, זה, זה עוצמה. זה הסוד הראשון שבעצם מגלה את עולמנו. הרי האות ב' שאנחנו מדברים עליה יוצאת מהשפתיים. מזיווג. רק מהשפתיים יוצא לי הב' של בראשית, של בריאת העולם, של כל העולם הזה. זאת אומרת שזה המדרגה המגלה. לכן השפה מוציאה את דיבורי הפה. ומי מביא את דיבורי הפה? יפה, תגיד. יפה, מה? הרוח, נכון? איך קוראים לאדם? רוח מדברת. זה לא סתם פה מדבר, הפה לא מדבר הפה. אף פעם לא ראיתי פה מדבר. זה רוח שמדברת בשימוש בכלי הזה שנקרא פה, והפה משתמש בשפתיים. ובלשון, ובשיניים, ובחך ובגרון. בסדר? אז כשאתם מדברים, תדעו לכם שזו הנשמה שלכם שמדברת. אתם עכשיו שומעים רק שעתיים וחצי נשמה מדברת, זה מפחיד. אם לא היה לי גוף עכשיו, והייתם שומעים אותו דבר, הייתם בורחים כולכם, נכון? מהחדר. הולכים להביא את העיתונות, את הטלוויזיה, את כולם. היינו בחדר, פתאום אנחנו שומעים קולות, מדבר, ממש, שמענו שיעור. רבק. עכשיו, מה עשיתי? התלבשתי סתם בגוף, פתאום זה מרגיע אתכם. אתם מבינים את הפרדוקס?
קשה מאוד, אנחנו חייבים לקבל זה רק דרך הסתר.
אתם מבינים? זאת אומרת שדווקא בגלל שהסתרתי את עצמי, זה מרגיע אתכם. אם עכשיו הייתי הולך, אני הגוף, והייתי משאיר לכם רק את הרוח כאן, ממשיכה לדבר, בשמעון הייתם כולכם בורחים ככה. עד חדרה הייתך בורח.
תעזע הכל.
כן?
כן. רק אבל פעם אחת שבחקר שעשו, אז מצאו שבעובר הדבר הראשון הוא שתי עיגולים.
שתי השפתיים, לא? כן. השפתיים. הלב והמוח. זה הציור הראשון שמופיע בבטן האימא.
שאלו גניקולוגים ואומרו שזה...
בטן, סליחה, לב, מוח. ושתי שפתיים, זה מה שאתה רואה בתינוק. פלא פלאות. והיה פה מומחה גדול מאוד לעניין של... אני שאלתי את אחד המומחים הגדולים היום, פרופסור זרע קוראים לו. מעניין. כן, הוא עוסק בכל מה שקשור לעניינים של הולדה. והוא אמר לי שזה הציור הראשון. מעניין מאוד. כלומר, השפתיים של התינוק... זה בעצם העתיד שלו, זה השתי השפתיים.
בטח מאוד.
לכן האדם מוגדר כמדבר, זהו. ועוד יותר מזה, שהדיבור, מה הוא מחבר? לב ומוח. בסדר? זה נקרא דרך אגב מל. נכון? כזה מה זה מל?
מדבר.
מדבר. נכון? דרך מה? דרך חיתוך. הרי למול זה לחתור. כלומר, אני לא יכול לדבר בלי חיתוך מילים. אתה רוצה שיבינו אותך טוב, אתה צריך להפסיק בין המילים. הצעירים, אני לא מבין כשהם מדברים. אז רואה לך, זה רואה ממך? אז כל הזמן אני צריך שהוא יחזור חמש פעמים על מה שהוא אומר, אני לא מבין מה הוא אומר. אתה חרש? לא, אני לא חרש, אבל אני לא מבין מה... אני מדמיין, כן? אז חיתוך המילים זה הדבר החשוב ביותר. ובקריאה, בקריאת התורה, בדברים האלה, זה הריקים האלה שאתה משאיר, הם מאפשרים לך לשמוע. לא, לפחות אתה בא גם לצחוק, זה טוב.
ברוך, וזה אחת הסיבות.
ברוך השם, שיעור ככה בצד.
לא, לא,
טוב. והשכינה מוציאה מכוח אל הפועל את פעולת המלכות, דאחי סליקת בחושבן שפה, כי כך עולה שכינה כמספר שפה, כלומר תיקח את המילה שפה, וקח את המילה שכינה, זה אותה גמטריה. זאת אומרת שהשפה זה השכינה. אז אם אתה יודע להחצין את הבורא כביכול, לגלות אותו בחוץ, אתה בעצם מי ששורה עליו שכינה. לכן השפה שלך ברורה. בגין האחי, לפי שינצח הקדוש ברוך הוא כל האומות על ידי הגבורות של המלכות. לכן כל אומין דעל מעתידין להשתעבדת חות ידה. כל אומות העולם עתידות להשתעבד תחת יד השכינה. כלומר השכינה תגדל ואנחנו עכשיו צריכים לעשות את זה, לגלות שכינה בעולם. כלומר, כל המגמה שלך, אתה עכשיו חוזר הביתה, אני חייב לגלות שכינה בעולם כמה שיותר. עכשיו אתם צריכים ממש להוציא את כל הנשקים שיש לכם, כדי לגלות שכינה בעולם. דרך הילדים, דרך האישה, דרך השיעורים, דרך ההרצאות, דרך השיתוף ב-SMS'ים שלכם, במיילים שלכם, תשתפו כמה שיותר. שיהיה ריבוי של אור בעולם, רבותיי. תשתמשו בכלים האלה. ולעם לחלה עליי הוא ביומין דמלכה משיחה. כדי להמליך אותה, את השכינה עליהם, דהיינו שכולם יקבלו עליהם עול מלכות שמיים בימים של מלך המשיח. אנחנו עכשיו באימות המשיח. אנחנו עכשיו בשלב האחרון, ממש. לקיים בה דאיתמר בה, לקיים מה שנאמר בה, ומלכותו בכל משלה. כלומר, צריך שהמלכות... בכל, מה זה בכל? היא נקראת בכל, נכון? אתם איתי או לא?
לא, היא נקראת קלה.
לא, היא נקראת בקול. היא גם קלה, אבל היא נקראת קודם כל בקול. זה יד, בת של אברהם אבינו, נכון? שנקראת בקול. שמה? והשם ברך את אברהם בקול. כלומר, מה זה הברכה של אברהם? המלכות. אם אין לאברהם איש החסד מלכות, מה עשית? זה נקרא שהייתה לו בת. זה לא סתם סיפור. יש כלי שמקבל את כל החסד. הרי נאמר עולם חסד ייבנה. אז איך הוא ייבנה אם אין כלי לקבל אותו? אז צריך שתהיה לו בת שנקראת מלכות. עכשיו, מי שנשאר בפשט, אומר לו, אתה מכיר את הבת של אברהם? הבנו, אבל מה זה אומר? לכן בכל משלה. במילה בכל יש גם כל, אתם זוכרים? והכל זה היסוד. פלוס האות ב' של הריבוי. כלומר, גילוי היסוד בריבוי. שהשכינה תשלוט בכל האומות ובהרה בימינו אמן. וזה שאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. לא לשון, שפה. זה יהיה עכשיו ודאי, יצא החוצה. מה זה ברורה? לשון ברור. כלומר, יהיו ברורים גדולים מאוד בשלבים האחרונים מי בעצם מוליך את ההיסטוריה הזאת. מה רוצים מאיתנו? האם יש אמת במה שעם ישראל בא עם הבשורה הזאת? אנחנו באים עם בשורה לעולם, וקשה לעולם לעכל את הבשורה הזאת, כן? אנחנו צריכים להופיע בוודאות ובגבורה, לא לפחד. ולהגיד את מה שיש לנו לומר, בפה מלא. עד שאצלם זה יצא מהשפה.
זה קשה לנו לקבל. אם היה ברור, אז היה ברור עדיין.
זה מה שאמרתי לך קודם. על ביאת המשיח, זה בדיוק העניין הזה. שלנו קשה בעצמנו לשכנע את עצמנו. זה בדיוק העניין. נכון, אני מסכים. אבל קשה עדיין גם לגדולים. אתה יודע, יש לי תחושה שהדברים תמיד מתעוררים אצל העם, ובסוף מגיעים גם לגדולים. מעניין. כן, כלומר, זה בא מלמטה, קודם. הבעיה זה שהוא לא מצליח להתגלות אם אין כלים, והכלים זה אנחנו, זה אנשים. אז הוא יש לו רעיונות, אבל הרעיונות לא יורדים לשטח אם אין אנשים. יבואו אנשים, יגידו לו, רבנו, אפשר לעשות משהו בעניין הזה? אז הוא יגיד, תעשו. אתה חותם? כן, אני חותם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, לבוא עם כוח של מן, שמים נוקבי, ולהתחיל לשכנע את כולם. למשל, אתה השבוע, אתה תשב כמה שניות עם הרב גרוסמן, ואתה תדבר עם הרב של חב"ד, סלונים, אתה מכיר אותו, נכון? זה תלמיד שלו. אז הנה, יש לך כבר אחד שיכול להיכנס איתו. יש לנו מהלך בעזרת השם גדול, שאנחנו עכשיו מנסים בעזרת השם להתקדם בו, וכולם צריכים להיות חיילים עכשיו לנושא הזה, בסייעתא דשמיא. אנחנו מדברים על גילוי שכינה בעזרת השם, בבקשה מהקדוש ברוך הוא לגלות את שכינתו בעולם, לגלות את מלך המשיח. מבקשים אחדות ביום תענית אסתר, בעזרת השם. לך כנוס את כל היהודים. ואנחנו צריכים את כל החיילים עכשיו, כדי שנהיה שם כמה שיותר אנשים. בעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאיר עינינו ונהיה בחוכמה. אנחנו רוצים לברך שם, בעזרת השם, בשם ומלכות. ברוך חכמה רזין. 600,000. זה נראה בומבסטי, זה גדול, אבל אנחנו בעזרת השם, לא יודע אם נצליח, נקווה, אנחנו משתדלים לעשות מה שאפשר, אם יהיו 1,000 בסוף או 500 או 20, לא יודע. אנחנו משתדלים בעזרת השם. לכן כולם יקבלו עול מלכות שמיים.
מי כבר בפנים?
אה?
יש ארבעה.
כן, כן, אנחנו נוציא, ברגע שזה יהיה מוסכם ושעה והכל מסודר, נוציא הכל, נוציא קרוב, נוציא הכל. הנה, כל הגורמים, יש לנו מלא גורמים, ברוך השם, הייתה לנו פגישה השבוע, היו מכל השיטות.
זה בסוד או ב...
בינתיים זה בסוד, עוד מעט זה יהיה בגילוי.
קשה להיות
נכון, נכון. אמרתי, סודות הם סודות עד שלב מסוים, ושלב מסוים זה גילוי. אז השבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו כבר נתחיל יותר להופיע את הדברים. בסייעתא דשמיא. ספר שמות, לא סתם, ממש ספר הגאולה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יערה עלינו מים מן העליונים ואור יקרות. זכאה איהו מן דנתיר היי אמונה. אשרי מי ששומר את אמונה הזו. הנה, מי שיש לו אמונה, אשרי חלקו. מי זה האמונה? למה קוראים לה אמונה? למה היא לשון נקבה? היא המלכות. המלכות היא נקראת אמונה. כן? אם אין לך מלכות, אין אמונה. אמונה זה הגילוי. כלומר, לאמן. אתם זוכרים את שם הפועל? כן, באומנה איתו, לאמן. אני מאמן, אני מגלה, אני מאמת. זה נקרא אימון. לכן אמונה זה אימות הדברים, זה הבאתם מן הפנים אל החוץ, מן הכוח אל הפועל. לכן אמונת הייחוד, זה אמונת הייחוד. מי עשה את כל תורתו בדבר הזה? הרמח"ל. כל התורה של הרמח"ל זה העניין הזה. הוא מיקם ומיקד את כל הכוחות שלו, ריכז את הכל באמונת הייחוד. וקבלת עול מלכותו תמיד. מה זה אמונת הייחוד? זה לא להבין שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתחברים. אמונת הייחוד זה שאין עוד מלבדו. לכן לא צריך לפחד, הוא בסופו של דבר מופיע. אנחנו רק צריכים לגלות אותו, הוא כבר פה. הכל פה. רק צריך כלים לדבר הזה, שזה יתגלה. כי בלי כלים שום דבר לא מתגלה. אמרתי לכם, נשמה בלי גוף, היא לא מופיעה. בליבה ובפומה, בליבו ובפיו, כמו שכתוב בדברים, והיו הדברים האלה על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, שממבה, שהוא בפה. בוודאי היא אמונה די ישראל. זה האמונה של עם ישראל, כי ודאי המלכות היא אמונתם של ישראל שהם מאמינים בה. איך הזוהר אומר ודאי? אתה תגיד לי, אני רואה אנשים שהם לא מאמינים. זה לא נכון. הם פשוט לא מאמינים ולא תופסים ממי שמייצג את הדבר הזה. אבל אם תיקח אותו לחוד, הוא כן מאמין. הוא בעצמו לא יודע, הוא קצת מבולבל, אבל הוא מאמין. יש לו יסודות פנימיים. ואי היא ייחודה דקודשא בריך הוא. והיא ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שרק בה מתייחד זעיר אנפין. כלומר, רק עם האמונה הזאת, רק עם המלכות הזאת, זו אשתו, זו נוקבתו, זו הנקבה שלו, ובה מייחדים ישראל לקודשא בריך הוא טרנזינים בכל יומה, ואותה מייחדים ישראל להקדוש ברוך הוא, את אמונת הייחוד הזאת, פעמיים בכל יום, בייחוד של שמה ישראל. וזכאה איהומן דאי באומנה איתו בגלותה, ואשרי מישהו בנאמנות עם השכינה גם בגלות. כלומר שגם בזמן של גלות, בזמן של חושך, של חוסר ודאות, הוא עדיין באמונה הזאת. מבחינה מסוימת, אנחנו עדיין לא בגילוי שלם. אז גם היום יש אפשרות ליפול לדיכאון ולייאוש. לכן אנחנו לא צריכים לאבד את האמונה ואת התקווה. כמו שכתוב באסתר, כאשר הייתה באומנה איתו, וצדיק כזה שאין השכינה נפרדת ממנו, כלומר היא תמיד איתו, כי הוא יסוד והיא מלכות, אפילו ביותה בקטנות, מתי היא בקטנות? בזמן של חושך, בזמן של חוסר ודאות, בזמן שהיא קטנה, נכון? שאין מוכין, בבחינת גלות, דלה דחיל מעילאין ותתאין, שהוא אינו מתיירה מן העליונים ומן התחתונים. מי הדוגמה הזאת? יעקב, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. כלומר, עם כוחות עליונים ועם כוחות תחתונים, ותוכל. כי כולם אוהבים אותו ושומרים אותו מכל הפגעים הרעים. אז אדם כזה הוא שמור. במילים אחרות, כדי להישמר צריך להיות כל הזמן דבוקים בייחוד של זכר ונקבה, קודש הברוך הוא והשכינה. ואתה מתווך ביניהם. אתה הופך להיות כבן אדם, החיבור הזה של קודשא בריך הוא ושכינתא.
רק שזה קורה, אתה מקבל את המילה ישראל.
אז אתה ישראל.
זהו.
אנחנו כבר ישראל, זהו. זה כבר עבר.
אבל הארדקור, ישראל אורגינל.
אורגינל, אנחנו ישראל אורגינל. ואין זיופים. יעקב, זה אבא שלך? זהו, הוא קיבל כבר ישראל, אז אתה ישראל היום, רק תגלה את זה פשוט, תוציא את זה לפועל. אבל אתה ישראל, אתה לא צריך להמציא את זה מחדש.
מה, זה
ידיעות
אחרונות.
לא כאן ולא זר ממנו.
בסדר?
אני מבין, אני אומר שאנחנו, אני מסכים איתם, כמו שהרב קוק אומר, שקשה להוציא את ישראל מהגלות, אבל עוד יותר קשה להוציא את הגלות מישראל. אנחנו, אני יודע ישראל, אני מבין הכל, אבל אני אומר, אנחנו עדיין מסכים
את ישראל. אז אמרתי, נפסיק להיות יהדות גלותית, פה. צריך מנגנון חדש, זן חדש של אנשים שהם גיבורים, ולכן צריך גבורה מאוד מאוד, ולכן כל הגאולה היא בהוויה באיזה ניקוד? סרט. ניקוד גבורה. לכן כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים על גבורה. מעניין. כשהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, הניקוד הוא ניקוד של גבורה, של ספירת הגבורה. בלי גבורה היום, בלי להיות גיבורים היום, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ובגינה יתאמר לאדם, שבשביל השכינה נאמר לאדם הראשון, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הוא מפרש, לעובדה בפיקודים ועצה, לעבוד את השכינה במצוות עצה, ועל ידי זה להמשיך לה שפע מלמעלה. זאת אומרת, איך אתה עובד אותה? על ידי מצוות עצה. כל מצוות עצה שאדם עושה מקיים, מה הוא עושה? הוא מוסיף לשכינה
גילוי
אקטיבי. בוא נגיד, הוא מוסיף לאורות, בסדר?
זכרי.
וגם הוא מקבע בתוכה, מביא לה זיכרון. זה הזכר שהוא מביא לה. בסדר? כאילו זרע. עכשיו, זה מצוות עשה. יש מצוות לא תעשה. כלומר, מה הוא עושה כשהוא עושה, שומר על מצוות לא תעשה? הוא שומר אותה מכל אחיזה של החוץ. כלומר, שמירה זה לא תעשה. ועשייה זה עשה. אז זה צריך לעשות מסביב הגבול, זה לא תעשה, לא תקלקל אותה, ועשה תחדיר בתוכה את כל השפע שאתה צריך להחדיר. תשימו לב, מה יותר ממה? לא תעשה או עשה?
לא תעשה.
לא תעשה. כלומר, כשאתה עוסק במילוי של כוס, אתה צריך שמירה של חיילים הרבה יותר גדולה ממי שעכשיו ממלא. הבנתם מה קורה? כלומר, כשאתה עכשיו במחשבה, למשל, על מדרגה, אתה צריך לעשות מעקה לגג שלך. ואתה צריך לשים שם הרבה יותר חיילים ממי שעושה את הביצוע בעצמו. הביצוע בעצמו זה שניים, שלושה. קומנדו. מסביב צריך צבא שלם. בסדר? אז החיפוי גדול יותר מהמעשה עצמו. וככה זה בתפילה. ככה זה במצוות. אז הנה, ולשומרה, בפיקודים זה לא תעשה, צריך לשמור אותה. לשומרה במצוות לא תעשה, ועל ידי זה היא נשמרת מאחיזת החיצונים.
גם באפור, בלי שומר מצוות לא תעשה, אתה משפט האורות
מקיפים. כן, נכון, נכון, זה בדיוק העניין הזה. איך שומרים אותה? על ידי האורות המקיפים האלה של הלא תעשה. זה נקרא אור מקיף כדי לעשות את העבודה בשקט. אתה מחטא את כל מה שמסביב, אתה עושה לעצמך חגורה, מקצר את כל העיר, ואחרי זה יש לך עכשיו שטח נקי לפעול בו.
חביבים על הדברי סופרים יותר
מגדרות
תורה.
הסופרים
של
דאורייתא, פחות של רבנן, כי הם גדרות. כן? עושים גדרים לכל העניין. ונרמזת השכינה בנוטריקון לעובדה, שהיא אותיות לעבוד לעובדה. כלומר, אתה מעבד או אתה עובד את המדרגה הזאת שנקראת ה. אתה עובד על ה הזאת. ולשומרה אותו דבר, לשמור ה. בסדר? שהיא אותיות לשמור ה. לשמור ה ולעבוד ה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לעובדה ולשומרה. בשביל זה אדם הראשון נברא. נכון? ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זהו. עכשיו, איך הוא עשה את זה אדם הראשון? מבחינתו, זה היה... כל זה מצומצם למה? לאכול ולא לאכול. זהו, כל מצוות עשה שלו זה אכול, תאכל. מכל עץ הגן, אכול תאכל. כי האכילה שלך היא האכילה גם פה וגם בעולם פנימי. ומעץ הדעת, ועכשיו אנחנו בלא תעשה, לא תאכל ממנו.
לא תעשה אחד.
יפה. לא תעשה אחד ועשה אחד. ושם כל הלא תעשה וכל העשה נכללים בתוך השתי מצוות האלה.
לא תעשה זה רק אכילה אחת.
נכון. נכון. לא תאכל. בסדר? עכשיו, תשימו לב שלפי זה אדם הראשון נברא בשביל מה? רק לאכול. נכון, להפנים משהו. נכון. זאת אומרת שנברנו לאכול, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. זה משהו אחר. עכשיו, מה זה לאכול? זהו כבר מדרגה שאתה צריך ללמוד אותה. איך אני אוכל? איך אני מפנים? איך אני מעבד את האכילה? דהיינו בשביל תיקון השכינה שהיא סוד ה' האחרונה לשם הוויה. וכל זה זה השכינה. מלכות פה, הכל עובר דרך הפה. ואמר הטעם שהיא נקראת גן, בגין דאי היא גן סדרים דאורייתא, לפי שהיא סוד גן פרשיות של התורה. אז מי שיש לו את מפתחות הגן, אז יש לו את הבניין הזה. בסדר? זה הסדרים. את האמיתי, כן? לא נדבר עליהם. רוצה לומר שחלוקת הפרשיות הוא מצד המלכות. זה המלכות, זה הבניין. ואי היא עידונה דאורייתא והוא עידון ועונג של התורה. אין יותר מזה. כל התורה זה זה. דהיינו שעל ידה מרגישים עונג ושמחה בלימוד התורה. כן? אפילו לא בלימוד התורה, הוא לא מדבר בזוהר בלימוד התורה, הוא אומר עידונה דאורייתא. אם אני מתרגם באופן בלי תוספת, זה העדן של התורה עצמה. זה העינוג של התורה עצמה. הוא מפרש מהי אורייתא, מי הוא התורה, מי זאת התורה, אומר עמודה דאמצעיתא. כלומר, אתה עוסק בתורה, אתה חי תורה, אתה בעמוד האמצעי של המציאות. מה זה עמוד האמצעי? אדם. אדם זה עמוד האמצעי, כלומר אתה בתפארת, אתה בריא. זה נקרא לעסוק בתורה, אתה אדם בריא. הוא זה אירנפין שבו היא התורה שבכתב. היא היא גן דילה, ואז המלכות הופכת בשביל האדם המאוזן הזה, גן.
איך אנחנו רואים אבל שעדיין אנשי התורה גם לא מאוזנים?
יפה, בגלל שאולי זה לא מה שצריך להיות. כלומר, אתה קורא לעצמך איש תורה, אבל אולי זה לא זה. אז בוא נבדוק איך צריך להיות בתורה עצמה. כלומר, זה לא פשוט שמי שלומד זה מי שהזוהר מתכוון אליו עכשיו. יש גם סגנון, יש גם צורה, יש גם פיתוח של כל הדבר הזה. אני אוסיף, בגלל זה זה לא מסתיים בלימוד. לכן פה כתוב מי שלומד בלימודה, ואני אמרתי, זה לא מה שהזוהר אומר, זה לחיות את זה, לא רק ללמוד את. אתה יכול ללמוד מבחוץ, גם באוניברסיטה אפשר ללמוד. אז היא היא גן דילה, השכינה היא הגן שלו מצד עצמה, אז אחרי זה אתה מוצא לעצמך בעצם גן. אז השילוב הזה, כן, זה בעצם מה שבונה את כל הבניין. ועדן דילה, ועדן שלו, מצד אמא אילה כשהיא עולה אליה. ואז אתה עולה גם לעדן, שזה הבינה. כן, גן יוצא מעדן. זאת אומרת, המלכות היא בעצם הגילוי ב-53 מדרגות של העדן העליון, שזה הבינה. ואדם, מה הוא עושה? הוא בעצם מחבר בין שתי המדרגות. בסדר? מי יותר גבוה? עדן או ארץ ישראל? לא. ארץ ישראל.
למה? כי היא התכלית של עדן?
לא. אדם הראשון בתחילת יצירתו, בשעה שהיה עדיין בתחינת זיהרה דאדם קדמאה, הכניסו הקדוש ברוך הוא בגן עדן לשם הזדקחות והתעלות, כדי שיוכל אחר כך להיכנס לארץ ישראל. ולהשיגה כפי הערך הנשגב והנורא שלה בבחינת הצילות. ולזאת לא היה יכול ליהנות מאורה המבהיק של ארץ ישראל, כי ארץ ישראל איננה בשביל גן עדן, כי אם להפך, גן עדן הוא בשביל ארץ ישראל. לפיכך נאמר, ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן. אומר רש"י, לקחו בדברים, כלומר, פיתה אותו, שכנע אותו, למה? כי האדם הראשון לא רצה להתפרד מארץ ישראל, וכוח הוא לקח אותו לגן עדן. כשם שאין הנשמה רוצה לרדת למטה, לכן היה צורך לפתותו ולקחת אותו בדברים כדי להכניסו לגן עדן.
אז הוא אכל בכוונה מהעץ.
זאת אומרת שצריך להבין את היסודות האלה, רבותיי. כן? אז איפה אנחנו עכשיו? בגן עדן. לא סיימנו עכשיו. איפה?
עמודה
זה איפה? כן, כן. זה אמצע איתה הוא זה אירנפין, שבו היא התורה שבכתב. היא גן דילה. השכינה היא הגן שלו מצד עצמה. ועדן דילה ועדן שלו מצד אמא אלאה כשהיא עולה אליה. כי באמא היא עולה עולם השמחה. אז איפה אפשר להיות שמח? רק באמא. אם הבנים שמחה. אתה רוצה גם אתה? כנס לאמא. מי שלא הגיע לאמא, אין לו שמחה. כלומר, מה זה השמחה? זה ההגעה לעולם שנקרא בינה, עולם הבא. זה היציאה מכל המדרגות של טוב ורע. זה כבר עץ החיים. בסדר? אז עבדו את השם בשמחה, מה זה אומר עכשיו לפי זה? עבדו את השם בבינה. ואימא. כן? אם אתה לא עובד את השם באמצעות הבינה, עם המדרגה הזאת שנקראת בינה, אתה לא יכול לעבוד את השם בשמחה. למה? כי העולם הזה רובו ככולו צער. אתה בזין תחתונות. אז בזין תחתונות אתה לא רואה את האור. אתה חייב לפרוץ את המסך הזה כדי להגיע לראשונה שבסגולתה. כדי להתחיל להרגיש שמחה. בסדר? ורוב האנשים מנסים הכל כדי להיות שמחים. אבל זה לא בתוספת של דברים של פה. זה בתוספות פנימיות. לכן אתה תרגיש עונג דווקא כשאתה עוסק בפנימיות. כשאתה נוגע קצת בבינה. בסייעתא דשמיא, כמה שאפשר. אז זה מה שממלא אותך בשמחה. נכון. נכון, נכון. אבל מה זה התרת הספק? התרה זה חופש. אתה מתיר אסורים. אז לכן אתה חייב לחזור לשורש. אם אתה לא חוזר לשורש, אתה לא יכול להתיר את הספק הזה, כי הספק הזה הוא עדיין בתוך עולם של כן, לא, טוב, לא, טוב. כל הזמן, איך אני אגיד לך אחרת? איפה יש הסכמה בין כולם? רק בשורש, במכנה המשותף. למטה, כל אחד, זה חסידים, זה ליטאים, איפה הדף של כבודו, ככה. כן. הרב ההוא והרב ההוא והרב ההוא והרב ההוא והרב ההוא וזה לא מדבר עם זה וכי זה מדבר עם זה וזה 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 אתה לא יכול. רק מדרגה אחת משותפת לכולנו, הנשמה. והנשמה הזאת כל עוד ולא נגענו בה, אז אנחנו בחיצוניות, אז אני במחלוקת. כי הוא לא דומה לי ואני לא דומה לו, אבל זה חיצוני. לפנים זה אותה נשמה. כל עוד ולא נלמד את הפנים הזה, לא ניגע בנשמה הזאת שהיא אחדותית. אנחנו רק נשאר בחיצוני שהוא שונה ממני. כלומר, כל התקווה עכשיו זה מה? זה רק תיקון דרך לימוד הסוד. סוד זה אחדות. אין אחדות, אין סוד. אין סוד, אין אחדות. זה הולך ביחד. זאת המכה הכי גדולה.
בינתיים אנחנו הפוך.
לכן מה אומר רבי שמעון? בדה ספרה, רק בספר הזה נצא מן גלותה ברחמים. כשלא נבין את הנקודה הזאת, אנחנו ננסה לעשות כמה שאפשר כל מיני פעולות וכל מיני דברים, אבל זה חיצוני. צריך לבוא עם הפסוק של רבי שמעון בר יוחאי, בדה ספרה יפקון ישראל מן גלותה ברחמים. הגיע הזמן של הדבר הזה. אתה לא מסכים עם דברי רבי שמעון? זה כבר אני לא יכול. שום דבר עליך. כשמברך אותך, תהיה בריא. כן.
שפרה ופועה, הם עשו הפוך מהגזירה של פרחוב. כלומר, הם היו כל כך דבקים ביראת אלוקים, שהם זכו אחרי כן גם
בתי כהונה.
בדיוק, זה הבט. בדיוק מה שדיברת על הבט. זה הפך בדיוק, כלומר כל מה שהוא גזר בדיוק זה בדיוק הפוך, הוא גזר את הגזרות של הקדוש ברוך הוא למעשה עליו.
מה זה הגזרות של פרו? מי זה פרו?
הפרעה.
יפה, זה רק הפרעות, לא צריך להיבהל. הפרעה זה פרו, פרו בא להפריע, זה העבודה שלו, זה הפונקציה שלו. כל אחד מאיתנו יש לו מלא הפרעות, נכון? לפעמים זה דומה למישהו, לפעמים זה מתלבש במישהי, לפעמים זה מתלבש במישהו, לפעמים זה מתלבש במשהו. אבל זה תמיד פרעו בצורות אחרות.
אבל זה היה עוד משהו אחד קטן, כי שפרה ופועה למעשה, הם כמו שאמרת עכשיו, שזה הם בתחילת עם העילה,
כן.
אז הם גילו מלכות.
נכון, גילו, נכון. כן, זה המלכויות של אותה תקופה.
זה אומר שככל שנעשה את העבודה, שככל שנתחיל לעשות את הזיכוך הזה, יהיה פחות ופחות איסורים?
בטח. ייסורים וגם...
איסורים, מה לב?
בוודאי. אז גם איסורים וגם ייסורים. הרי כל מה שהיום אסור, באיזשהו שלב כבר יותר.
אוקיי, אז אם אנחנו ממשיכים כרגע, אנחנו במצוות חיוביות...
כן, לא תעשה ועשה.
בדיוק, אז זה אומר שככל שנגיע לשלב יותר ויותר מעלה, יהיה פחות לא תעשה.
כן.
יותר עשה.
נכון.
אתם מהיסורים, מי הווי איסורים? אתה מחלק את האלף, מהיסורים, מי הווי
איסורים? ואיסורים, כן.
והוויות ויוצא.
יפה. זאת אומרת שיש בעצם גם בחגים שאנחנו בעצם לאט לאט מתקדמים בהיסטוריה. אתה רואה שהחגים פחות ופחות באיסורים, באלף. אין איסורים. בפורים אין איסורים, אין הרבה איסורים. בחנוכה אין איסורים, זה החגים האחרונים של ההיסטוריה. ביום העצמאות אין איסורים. למה? כי בעצם יש השתתפות אנושית של עם ישראל יותר ויותר גדולה.
זאת אומרת,
במהלך.
ככל שאנחנו בעשייה של הדבר, יש פחות לא תעשה.
בוודאי.
ככל שאנחנו שותפים שהם כאילו חלק אקטיבי ביותר,
פחות.
אנחנו מורידים את הלא תעשה.
יפה. כלומר, איפה יש הכי הרבה איסורים?
כשאנחנו בישיבה.
בשבת. שבת היא אלוהית, נכון? השבת היא רק אלוהית, אנחנו לא עושים כלום בשבת. לכן, כל האיסורים, רוב האיסורים הם בשבת. וככל שאנחנו בעצם מגיעים לעולם שלנו, האיסורים, באלף, נעלמים. זה היעד. כלומר, יש לך שבת מצד אחד, ויש לך בעצם את הגאולה האחרונה מצד שני. כן? כן, אבל בשותפות אנושית זה כבר בניין אחר. זה לא אותה שבת בראשית אלוהית, זה שבת שכבר אתה עכשיו הגעת אליה חזרה.
אחרי
שישה ימים, בדיוק, של ההיסטוריה. לצורך העניין ששת אלף אלפי שנה. טוב, בואו נסיים רק את הפסקה הקטנה הזאת. כשסיים רבי שמעון דרושו, כן? אז עוררו אותו חכמי הישיבה לדרוש עוד. כלומר, לא רצו שהשיעור ייגמר. כן. אני ואיפה הוא?
זה ממש של...
איפה אתה ואיפה הוא?
זה כבר לא משה שמדבר מתו רבי שמעון.
נכון. ואמרו לו, רבי, רבי, קום! אסחר להי קירתה, קום, תסובב את כלע הזו שהיא השכינה. כלומר, מה תעשה? תתחיל עוד פעם, כמו שעשה דוד המלך. תביא לנו את הגאולה, במילים אחרות. אנחנו רוצים עכשיו להיגאל, זהו, נגמר הסיפור. אם אתה נוגע בכל הנקודות האלה, למה זה לא עובד? ועקב ואסחר לה בשפה הדילך, ותקיא ותסבב אותה בשפה שלך, הרי יש לך את כל המפתחות. רוצה לומר, תמשיך לה אור מקיף על ידי הסודות שתוציא בשפתיך. למה זה לא עבד?
כן, ביקשו ממנו במקום לעשות
בפנת מה אתם אומרים?
זה היה
שיתון.
זה
רמב"ם,
נכון?
כי הם דרשו ממנו משהו ולא עשו
בעצמם. קודם כל זה עבד. זה עבד וזה עובד. אבל זה עובד בצורה איטית. כלומר, זה צריך להתלבש במנגנון שלאט לאט יורד לעולם הזה. ואור כזה שיורד לעולם, זה לוקח לו זמן.
לנו לוקח זמן להכיל.
להכיל את זה.
לא לוקח.
נכון. ולכן זה ההסתגלות מבחינת הזמן, ולכן הוא גנז את הדבר הזה עד הדור האחרון. עכשיו זה יוצא מחזרה, ועכשיו תהיה האצה. עכשיו תהיה התקדמות מהירה מאוד, ככל שאנשים יעסקו בזה, כי השפה הסודית הזאת, הרזית הזאת, מתאימה לזמן הזה. זה הנשק בהקדמה של בעל הסולם, אומר הרב אשלג, זה הנשק היחידי שאיתו אפשר עכשיו להתמודד עם הקליפה. כי הקליפה עכשיו חזקה, אם תוציא לה עכשיו סכינים או נשקים קטנים, זה לא יעזור. אתה צריך עכשיו נשק כבד מאוד. והנשק הכבד זה הזוהר. נגד אותה קליפה חזקה. הוא מפרש, דהי אבנה, באבן זו שהיא יסוד עליית המן, דהי היא כלילה מכל אבנים דבניינה דהורייתה וצלותה, שהיא כלולה מכל האבנים, כל הבניינים של לימוד התורה, של התפילה, של בני ישראל. כלומר, אנחנו עכשיו מרכזים את כל מה שאמרנו, שמים את זה בתוך כף הקלע, שמהם עולה המן והשכינה נתקנת על ידם. על ידי זה אנחנו צריכים להשתמש עכשיו בכל הכוחות האלה, לחזק את התפילה, לחזק את הלימוד, לחזק את התורה, לחזק את הגילוי של השכינה, את ההבנה, את ההפנמה של מה אתה מצפה. תפסיקו להיות עובדים אמצעים. תתחילו לעבוד את השם באמת. תפסיקו לעבוד את המצוות, תעבדו את מי שאמר אותם. לא עובדים את האמצעים, חז ושלום, זאת עבודה זרה. אל תעבוד את השיטה אפילו. תעבוד את נותן השיטה. תעבוד את נותן המסר. ברוך אתה השם נותן התורה. אם התורה הייתה חשובה לבד, לא היינו מזכירים את הבורא, נכון? היינו לוקחים את התורה, גונבים אותה, אומרים לו, לך, זהו, נתת לנו. לא, ברוך אתה השם נותן התורה. אני מתייחס לנותן, לא רק לתורה. זה העניין. כלומר, אל תעבוד אפילו את התורה, אתם מבינים? תעבוד את הבורא. אסור לעבוד שום דבר חוץ ממנו. כל מה שאתה עובד זר לו, גם אם התורה זה הוא, אבל אסור לך לעבוד משהו חוץ ממנו יתברך. זה עבודה זרה חזה שלו. לכן תעבוד אותו בלבד.
שאלה שקצת מפחידה אותי. ישראל היא יותר...
כן, ככה כתוב, רבי אליהו הנביא אומר את זה. מי קודם למי? אורייתא וישראל. בתחילה חשבתי ואמרתי תורה גדולה מישראל, ואחר כך חזרתי בי ואמרתי ישראל גדולים מהתורה. נדרש מפורש, אני אביא לך את זה. ישראל קדמו לכל, עלו במחשבה תחילה. ולכן, כל עוד אנחנו לא מבינים את הנשמה הפנימית הזאת, אנחנו טועים.
זה בא לי מהמקום של תורה ניתנה,
מה זה ניתנה? אם לא היה כתובת שקדמה, היא לא הייתה...
כן, אבל אני אומר...
הכתובת קיימת, הכתובת שאתה כותב מכתב, היא קודמת למכתב שאתה כותב?
כן.
יפה, זהו. אתה כותב את זה בגלל שיש כתובת, נכון? יפה.
תורה קדמה, אבל תפסו...
אז זה משהו אחר. זאת אומרת שגם לזה קדמו ישראל. תתקעת דורות. הם עלו במחשבה תחילה. אי אפשר להבין את זה. חיה אחת עומדת באמצע הרקיעה, וישראל שמה. זהו, זה המדרגה, זה נקרא חיה. באמצע הרקיעה. היא המתווכת בין העולמות. שבת שלום וברכה.
אם אפשר להחזיר את הדרכים,
איפה? לא הבנתי.
רוב התעמידים שלנו, אני אמרתי את זה עם אחד, אני אמרתי את זה במקום
שגעתי. אוקיי.
כל השבוע, אותם רבנים, היו מזמינים אותנו להכנסת אוכלים,
אמן.